One, two.
איך אתה חי עם העוברק?
עוברק, עוברק.
כי זה לא, יש לי אותו דבר, ובן. אם כשאני השני בזה.
קודם כל אני רוצה לפתוח בהתנצלות. אתה יודע, תמיד להתנצל זה דבר טוב.
כן, חשוב מאוד.
זו הצילות, סוג של הבירות, הייתי אפילו אומר. אני רוצה להתנצל בפני המאזינים שקמו הבוקר, רצו לשמוע את ינון מגל, ומצאו אותי לצד בן כספית, אז הרי אני מתנצל. אבל עכשיו, אתה יודע, אני אומר לך מילה ברצינות על הקולגה שלך.
התנצלותך מתקבלת.
מתקבלת, לא.
אגב, שלך עולה פה מדי פעם.
לא, הוא התנצל בפני המאזינים, שביום ראשון ציפו לראות אותי, אז אני, אתה יודע...
אתה מחזיר באותה מטבע.
בדיוק, ואני רוצה להגיד לך עוד דבר, באמת, אתה יודע... מכיוון שהוא מדבר עליי, כמו שאתה אומר, שמי הולך, ככה עולה מדי פעם, וכשזה ממנו זה אף פעם לא בהקשרים חיוביים, אז אני רוצה להגיד משהו מעבר לצחוק. אני חושב שיש משהו כפוי טובה בהתנהגות של ינון מגל כלפי רדיו 103. אז אני, תשמע, זה מקום ורדיו, שלקח אותו בתקופה מאוד מאוד קשה, אני חושב שאפילו התחת בו את זה לפני כמה ימים, והוא נוהג במקום הזה בכפיות טובה, נגיד לעומת מקום העבודה הנוסף שלו, ערוץ 14, אז איך אומרים, אני את החוב שלי כלפיו אישרתי, ונתראה בהמשך, ונתראה בהמשך. איך אומרים, יהיו ירידות, יהיו גם תשובות. תראה, רציתי לדבר, לפתוח היום, כיוון שאין לנו הרבה נושאים לריב, אבל בוא בכל זאת נדבר על...
רגע, לפני זה, קודם כל, אני לא מחבבי הז'אנר של לדבר על אנשים שלא נמצאים פה, אני גם לא חושב שאנחנו צריכים לשים את ינון על ראש שמחתנו, הוא איננו, הוא בחופשה, גם אני יוצא לחופשה בשבוע, בסוף שבוע הבא בעצם.
נכון.
ולך תדע מה יהיה פה. לגבי 103, מה, אני... מה, בקטע, רק לא הבנתי למה הוא כפוי טובה.
אני גם כן לא נוהג לדבר...
בקטע שהוא מסרב לשדר איתך?
לא, ממש לא, ממש לא. ממש, בדברים שהוא יודע. אני לא אפרט אותם כאן. אני פשוט, אתה יודע, לא נהוג לדבר על בן אדם כשהוא לא נמצא. הוא מדבר עליי כשאני לא נמצא, אז אני אדבר עליו.
טוב, אז הנה דיברנו, יאללה.
אני אדבר עליו כשהוא לא נמצא.
שמע, אני אגיד לך משהו אחד עליו. אתמול ראיתי איזה סרטון שלו... היה איזה שידור באמת מאוד מאוד מפורסם הפטריוטים לפני 7 באוקטובר, אבל ביבי כבר ראש ממשלה, אני לא יודע, אתה בטח מכיר את זה, כי זה רץ הרבה, שהוא פתאום יש לו התפרצות של אמת, הוא אומר, כן, נתניהו השם, אין פה משילות, ואין פה צריך להגיד את הדברים, כן. לפעמים אנחנו גם צריכים להגיד אמת, ומי שהשם זה נתניהו, זה קצת לפני זה, כאילו בין ינואר שהוקמה הממשלה לאוקטובר, והשיער שלו שחור.
כן.
הוא הלבין בשנתיים וחצי האלה של הממשלת הזוועות הזו, זאת אומרת, על בנה מועצת, כשאתה יושב איתו כל יום אתה לא רואה את זה, אבל בוא נאמר שאולי הוא לא כל כך נהנה, זה מה שניסיתי להגיד, כמו שהוא מנסה לצייר את זה.
אני אמרתי לו את זה, בשידור, אני יכול לחזור על זה כאן, הוא לא מאמין ל-85% מהדברים שהוא אומר, הוא אומר את זה לצורכי פרנסה, מעמד, תהילה. גם סיימנו איתו.
עשינו את פרק ינון.
100%. תראה, אני רוצה לדבר על משהו שקצת עשה לי דז'וו, אני מניח שאולי גם קצת לך. ואני מדבר על האימות, מה שנקרא, האימות הלילי, בין שר הביטחון ישראל כץ לרמטכ"ל אייל זמיר. למה דז'וו? אתה יודע, אנחנו שנינו מכירים את פרשת הרפז, גם אז אימות הרבה יותר סוער, יצרי, לאורך דעתי שנים. בין שר הביטחון אהוד ברק שאז עבדתי איתו, לבין הרמטכ"ל דאז גבי אשכנזי, אבל אני בכל זאת חושב, ולא נחזור לפרשה ההיא, המלאה והמעייפת, אני חושב שזה שונה הפעם. אני חושב שזה שונה הפעם, מכיוון שהאימות הזה בין ישראל כץ, בעניין גם, בעניין מינויים, עם הרמטכ"ל זמיר, מעיד על משהו הרבה הרבה יותר בעייתי. אני חושב ש... אתה יודע, זה לא באופן ישיר, אבל זה סוג של דמו אותר, דמו של הרמטכ"ל. ואני מתכוון, אתה יודע, לעובדה שנתניהו מסתכל מסביב, אין כבר את מי להאשים במצב שנקלענו אליו בעזה, לעובדה שהחמאס לא מוטט לצערנו הרב, למרות שמרק חטף מכה אדירה, ענקית, אני שמעתי את דוקטור אייל חולטה בסינק אדיר, אצלך בפגוש את העיתונות, מדבר באמת על מכה ניצחת, אבל לא מוגר, והיעדים שהוצבו אליבא דנתניהו עדיין לא מומשו, החטופים לא הוחזרו, הסיוע ההומניטרי מגיע בכמויות שעזה לא ראתה, כמותה מהאוויר ומהיבשה, יהיה סוג של הפסקת אש, וחמאס לא נתן שום דבר. עכשיו תוסיף לזה את הצונמי המדיני המדהים, תמול זה היה אוסטרליה וניו זילנד שהצטרפו, כמעט כל יום מדינה אחרת שמודיעה שבעצרת הכללית של הפתיחת העצרת הכללית בספטמבר יכריזו על מדינה פלסטינית, ונוכח המצב הזה אין את מי להאשים, אין את מי להאשים, אין את גלנט ואין את גנץ ואין את אייזנקוט ואין את הרמטכ"ל הקודם הרצי הלוי, למרות שסמוטריץ' נורא מתגעגע אליו, ואין אין, אין אף אחד, ורמטכ"ל שמונה במרץ חוטף את הכל, ולכן אני חושב שהסיפור הזה עם ישראל כץ הוא פועל יוצא של רוח המפקד. אנחנו שומעים מה עושים לרמטכ"ל בישיבות הקבינט, אנחנו שומעים איך משתלחים בו, אנחנו שומעים איך נכנסים בו, איך מנסים בכל דרך לגמד אותו. אתמול יעקב ברדוגו, אחרי שרה נתניהו ויאיר נתניהו, שזה דיבר על ניסיון, אני יודע איך הוא קרא לזה, ניסיון הפיכה, יאיר נתניהו, והיא סיפרה שהיא בכלל לא רצתה אותו, שרה נתניהו, אז אתמול יעקב ברדוגו, מקורב המקורבים, מציע לו פשוט להתפטר, זאת אומרת, הוא השם צעדים של גרמניה נגד צהל, ואני חושב שזה רוח המפקד, וזה הרבה הרבה יותר חמור ועמוק, כי להחליש את הרמטכ"ל בתקופה כזאת, ערב כניסה אפשרית לתוככי העיר עזה, מחנות המרכז, מאוד מאוד בעייתי.
תשמע, אני אמשיך מפה. קודם כל, בוא נשמע את זה. את ברדוגו.
אפשר לומר דרמה לילית במהלך הלילה עם חילופי מעלומות בין השניים, גם דבר צהל נכנס לתמונה. מה אתה יכול לספר לנו על מה שקורה מאחורי הקלעים?
את הסוד שכולם יודעים, הרמטכ"ל זמיר בשיחות סגורות בשבועיים האחרונים אומר שיפטרו אותי.
עכשיו יש אינסרט אחד יותר חזק שלו, ולמה הנה הוא יותר קצר גם, כי זה חשוב.
שני דרכים כרגע קיימות לחמאס, או להיכנע ולהרים ידיים, או שצהל יכניע אותם בדרך מלחמתית. ואני אגיד עוד דבר אחד, אם הרמטכ"ל לא יכול לעשות את זה, הוא יצטרך לשחרר את עצמו מהתפקיד. הנה אני אומר את זה פה, אחרי הדברים שהיום הקנצלר הגרמני אמר, במילים אחרות הוא היה צריך לשחרר את עצמו מהתפקיד. כי הנזק שנגרם בעקבות הדברים האלה, הוא נזק עצום על ידי שניים דרך אגב, שלו ושל בצלאל סמוטריץ'. הם גרמו לשני נזקים עצומים. אחד אומר לאנשים שלו, אני לא מאמין, והשני אומר, אין לי תוכנית, ואני אגיד רק משפט אחד שאמרתי לך פה, הרמטכ"ל הזה נבחר לתפקידו, כשהוא יצא תוכנית שקוראים לה תוכנית
הקור. תשמע, הוא גם מאשים אותו בהודעה של האמברגו של גרמניה, אני יודעת כמה שזה נשמע מופרך. תשמע,
כן.
בעולם רגיל נורמלי, כל התייחסות לשופר העילג הזה היא מיותרת. העניין הוא שאנחנו לא בעולם ההוא, אנחנו בעולם אחר לגמרי, שנברא כאן כשהממשלה הזו הושבעה לקרונתה, ו... העובדה שזה האיש שמוציא ומביא, עכשיו אתה קצת המעטת בזה שדיברת על המינויים, נכון? היה לי דז'ה וו למינויים, קודם כל פרשת הרפז לא הייתה שנים, זה פשוט הזמן, זה היה כזה, אנחנו היינו שם משני צידי המתרס, אבל אני זוכר איך אהוד ברק החליט פשוט לפרק את הסמכותיות של הרמטכ"ל אשכנזי, והחזיק מינויים של מאות אלופי משנה ותתי אלופים, שעכשיו צבא לא יכול לתפקד, זה משפחות שצריכות לעבור, צבא זה מכונת ענק, ברגע שאתה עושה בלוק על המינויים, אתה משתק אותה, אנשים לא מבינים את זה, זה לא מורה שמקבלת אחר כך עוברת בית ספר, זה אירוע אחר לגמרי, ושם זה כמובן היו מניעים אחרים, שם זה ברק שלא הצליח להתרומם פוליטית, ואשכנזי שהפך למר ביטחון ממקומו, פה הקטע שעכשיו בוא, הסחבה הזו שנקראת ישראל כץ, מנסה למרר את חייו של יעל זמיר, כאילו לא קשה לו מספיק, זה לא בגלל המינויים,
נכון.
הם מסמנים עכשיו את אייל זמיר, אחרי שהם סימנו את הרצי הלוי, את הרצי הלוי לא צריך לסמן, הרצי הלוי קיבל אחריות על, על הטבח והמחדל, אבל הם זרקו אותו והביאו את הרמטכ"ל ההתקפי. עכשיו, זמיר אומר להם את האמת, זה החטא שלו, זה הפשע שלו, להגיד להם את האמת. וזה שהמשפחה, לא יודע איך לחנות אותה, כן? שהבן, אתה אמרת מקודם, הוא אמר, הפיכה צבאית ומוביל מרד.
כן.
והאישה, אני אמרתי לבעלי, כן למנות אותו, לא למנות אותו, ושר הביטחון עוצר מנו, כאילו, הם, אתה יודע, זה מסמן בעיקר את העובדה שאין ברקסים. אין ברקסים. פעם, כשהיינו צעירים, כלל מספר אחד לראש ממשלה או לפוליטיקאי בכיר בישראל היה, עם הרמטכ"ל של צה"ל לא רבים. זה לוז-לוז, רמטכ"ל זה דמות פופולרית, הציבור תמיד יאהב את הרמטכ"ל שלו, נתניהו הפך את זה. עכשיו, את נתניהו, אם תסתכל על ההיסטוריה שלו מ-96, אף שר ביטחון לא גמר טוב אצל נתניהו. נקודה. איציק מורדכי פוטר. ארנס החליף אותו בדקה ה-90 לפני הבחירות, אבל זה היה באמת אפיזודה. אחר כך שים לב לכולם, לבוגי איך נגמר, בנט איך נגמר, ליברמן איך נגמר, ישראל כץ, אני כבר לא יודע איך זה ייגמר, בוא נאמר, זה לא התחיל טוב. אם כל שרי הביטחון שלך גומרים באותה צורה, הבעיה היא בך, עכשיו זה רמטכ"לים. אם לא הייתם רוצים לא מזה ולא מזה ולא מזה, תשמע, אז כנראה אתם לא בסדר. העובדה שהם מעזים לקחת את יאל זמיר, אחד הבודדים שאין לו אחריות על השבעה באוקטובר, הוא לא היה אלוף פיקוד, הוא לא היה אלוף בצבא, הוא כבר עזב את הצבא, והוא חזר כמנכ״ל משרד ביטחון, אגב מאוד מזכיר את הדרך שעשה אשכנזי לפני שנייה רמטכ״ל. אז הבעיה עכשיו, זה שהם לא מפחדים. אתה יודע, אין יותר, אין שום מסגרת, אין כלום, הכל מותר. לקחת רמטכ"ל, להפוך אותו לאחור ישראל, לתבוסתן, למה? כי הוא אומר להם את האמת על עזה. הרמטכ"ל יודע איך ברדוגו אמר שהחמאס ירים ידיים ויקנע. הרי אין אירוע כזה. חמאס לא ירים ידיים ויקנע, אין ארגון טרור שהרים ידיים ונכנע באידיאולוגיה הזו של האחים המוסלמים. לא דאש, לא אייסיס, לא אל-קאידה, לא כלום, לא חמאס, לא האחים המוסלמים במצרים ולא האחים המוסלמים בסוריה. זה לא, אפשר להכריע אותם, הכרענו אותם, אי אפשר למחוק אותם, כי זה אידיאולוגיה. ולזה, אתה, בסוף בסוף הניצחון המוחלט, אתה יודע מה זה? להגיע לבחירות.
כן.
זאת אומרת, כשהוא אומר אני רוצה ניצחון מוחלט, לזה הוא מתכוון.
זאת אומרת, אתה מאלה שחושבים שהוא מתכוון למשוך את המלחמה הזו עד מועד הבחירות. אגב, סתם נספר, אתה יודע, היא אמרה את זה בפורום של הרבה אנשים, אני מדבר על גילה גמליאל, פגשתי אותה בנווה אילן השבוע, וגילה גמליאל אומרת לי, שמע, אני חברה בקבינט, ואמר לך, זה לא שיחה בארבע עיניים, אז אני בא להוציא את זה, היא דיברה שם בפורום של איזה כמה אנשים שהתקבצו סביב העיתונאים וכולי. אנחנו נעביר את חוק הגיוס, חוק ההשתמטות, אנחנו נעביר את התקציב במרץ, אני אומר לך, תרשום, הבחירות יהיו בספטמבר, כמובן לא באוקטובר, כדי שלא יזכיר את האוקטובר.
לא לקראת היורצייט.
כן, בדיוק. אני אומר, תשמע, תזכור טוב, זה הולך לשם, זה הולך לספטמבר. זאת אומרת, אז מה שאתה אומר, נגיד, אם אנחנו מאמצים את מה שגילה גמליאל מעריכה, אנחנו צפויים למלחמה שתימשך עד ספטמבר 2026?
שמע, זו התוכנית. בגדול, הניצחון המוחלט של נתניהו זה זמן. הוא צריך עכשיו גם לגרום שגם סמוטריץ' יהיה בטוח שעושים את התוכנית שלו, אבל גם החבר שלך דרי יהיה בטוח שאנחנו לא שוברים עכשיו את הראש, כובשים את הרצועה. בינתיים נשפחים עשרות מיליארדים, בינתיים נהרגים חיילים, בינתיים המצב שלנו בעולם, לא צריך לפרט עכשיו אוסטרליה וניו זילנד. בסוף, אתה יודע, הוא יגמור נתניהו כבנימין זאב, לא בנימין נתניהו, בנימין זאב והרצל של הפלסטינים. מרוב שהוא הוריד מסדר היום, אתה זוכר את ההתפארות שלהם עד השבעה באוקטובר?
כן.
הוא מחק את הנושא של המדינה הפלסטינית
חזרה בגדול.
אגב, הם צדקו, הוא הצליח להוריד מסדר היום העולמי המרכזי את הסיפור של המדינה הפלסטינית. זה היה הישג של נתניהו. הבעיה היא שזה היה קצר מועד.
נכון.
כי אחת הסיבות באיגרת שאני פרסמתי שסינואר ודף ומרואן איסה שלחו ביום בשבעה באוקטובר, ב-6.29 הם לחצו על הסן ושלחו איגרת לנסראללה איך קראו לו האור מאיראן שהיה אחרי איזדי,
כן.
סעיד איזדי, ומתארים את כל הסיבות, שהרוב זה כמובן בן גביר הרבית לעיתוי הנוכחי, אחת הסיבות זה באמת הנורמליזציה עם סעודיה. אז מרוב שהוא הוריד את זה מעל סדר היום, הוא הביא את הטבח הזה שגרם מה שגרם, וזה לא רק חזר לסדר היום, זה פשוט תשמע, זה עכשיו צונמי.
כן.
בספטמבר יש פה עצרת האום, אתה יודע, אבו מאזן, לפי פרסום של אהוד יערי, שוקל להכריז סוף סוף, אגב, אם היה להם את בן גוריון, הם היו מכריזים מזמן על מדינה פלסטינית. אבל מכיוון שאיך אמר, לא יודע, זה היה באבן, הפלסטינים לעולם לא יחמיצו הזדמנות להחמיץ הזדמנות, הם רוצים את הכל, והם לא מקבלים כלום, וטוב שכך, הוא עוד עלול עכשיו להכריז.
כן.
הוא יכריז, כל העולם יכיר בו, מה נעשה?
נכון, ועוד פעם, לחדד את העניין, ואתה יודע, אין לי כבר ציפיות, פעם אמרתי, אתה יודע, איך זה שבליכוד, שיש שם, אתה יודע, נותרות כמה אנשים... עם רקורד, עם דברים שהם עשו בחיים עוד לפני שהם נכנסו לפוליטיקה, אז היית מצפה, שיפתחו את הפה, אבל מי ידעכם באים ואומרים, תראה, בוא, היה אחד שפתח את הפה, קוראינו יואב גלנט, תראו איפה הוא, נעלם, התעדה, אז עדיף לשתוק, והם שותקים, אבל אנחנו לא נשתוק, איך זה ששנה ועשרה חודשים, לאחר הטבח הנורא, לאחר שנשחטנו ונחטפו הערכים והחיות שלנו, בן, שומעים אותך, בן, אתה...
אז הטוקבק שלי לא בסדר.
לא בסדר, לא שומעים אותך, מדבר שם מישהו.
עם שר.
כן, ולכן, אחרי טבח כזה נורא, אחרי באמת דברים כל כך נוראים, ושבמשך כל החודשים האלה אומרים לנתניהו, למה אין דיון בשאלת היום שאחרי? למה לא בודקים מה האסטרטגיה? והתגובות הן מגחכות, ונלעגות, לועגות, ובאמת, אז הגענו אחרי שנה ועשרה חודשים לסוג של שוקת שבורה, אין חטופים כאמור, חמאס לא הוכרע, צונמי מדיני שוטף את כל הזה, וזה אחרי שנה ועשרה חודשים. עכשיו, אני אומר לך, מהשרים והח"כים של הליכוד, אני כבר לא מצפה לכלום, הרי אתה מדבר עם האנשים האלה, והם אומרים לך דברים אחרים לגמרי מה שהם משמיעים באולפנים. אבל אתה יודע, אתה מנסה באמת להסביר את זה לציבור הכללי, וגם כמובן לתומכי הליכוד, ביניהם.
אז תשמע רגע, תשמע, אפרופו להסביר את ציבור הכללי, לפני שנעלה את אבי אשכנזי לבדוק מה קורה, מי נגד מי בצהל, נתקלתי עכשיו על הבוקר בפוסט של עמית קליין. עמית קליין הוא אלמן של טופז אבן חן קליין,
כן.
שנספתה באסון הכרמל,
כן.
והוא מגיב בפוסט הזה על הדברים, נדבר אולי בשעה שנייה על המסיבת תונאים של נתניהו, שהפכה לדעתי לפיאסקו, אבל אתה זוכר שנתניהו אמר בה, לגלג וגידף במרכאות את דוח מבקר המדינה נכון, על אסון הכרמל.
נכון, הנה הוא כתב
זה גם... זה עוד אסון שהוא אשם בו ב-100%, אבל אם אפשר ממרחק הזמן גם לגדף את הדוח, אז תשמע מה כותב האלמן.
כן.
בנימין נתניהו ראש ממשלת ישראל, איך אמר פעם סמוטריץ' שקרן בן שקרן? אתמול בלילה במסיבת העיתונאים, צחקת על חשבון 44 הרוגי אסון הכרמל, שגם על מותם אתה חתום, ואמרת ב-160 עמודים של דוח מבקר המדינה על אסון הכרמל, לא הזכירו שתי מילים, מטוסי כיבוי. אתקן אותך, ראשית הדוח מונה 506 עמודים, ולא 160. אבל עזוב את הדוח עצמו, הוא ארוך ויש לך שם הרבה אחריות. בוא נדבר על התקציר שמונה רק 186 עמודים. המונח כיבוי אווירים מוזכר שם 4 פעמים. המונח מעקבי בעירה בהקשר למטוסי הכיבוי מוזכר 28 פעמים. המונח מסוקי כיבוי מוזכר 22 פעמים. והכי חשוב, המונח מטוסי כיבוי מוזכר 15 פעמים. הבנת את זה? שקרן בן שקרן. וזה רק בתקציר ולא בדוח המלא. אגב, לך מרב קרה, יש בדוח הזה אחריות כוללת על מותם של 44 אנשים. אחת מהן זו אשתי טופז, אותה יחד עם חבריה, הפכת אתמול במסיבת העיתונאים שלך כמושא לבדיחה. את דוח מבקר המדינה אני מכיר כמעט בעל פה. הדוח עליו אתה מלגלג כי אתה יוצא שם לא טוב, מהווה תוכנית עבודה לפי הנבנה מחדש מערך כבאות, שמתמודד היום עם מגוון אירועים לרבות שריפות גדולות בשטחים פתוחים ויערות. הדוח לגביו אתה משקר, מהווה גורם מרכזי לשינוי שיטת פיקוד ושליטה של כלל ארגוני החירום והצלה באירועים גדולים. גם אז כמו היום, מנעת ועדת חקירה ממלכתית כי פחדת פחד מוות מהאמת הכואבת. בהקשר לאסון הכרמל יש עוד שקרים רבים שלך ושל הראיה, הוא לא כתב ראיה, הוא כתב מילה יותר גרועה שאני מצנזר, אותם אפשר לפתוח אם רק תרצה. אני יכול להבין כיצד אתה מרשה לעצמך לעשות צחוק מ-44 הרוגי אסון הכרמל, הרי אתה חתום על מותם הטרגי של 1,163 אזרחים וחיילים ביום אחד ב-7 באוקטובר, כך ש-44 הרוגים קטן עליך. מצרף לך תמונת הקבר של אשתי, הלכתי הבוקר להתנצל בשמך. שמע, אין, לא צריך להוסיף אף מילה לדבר הזה.
לא צריך להוסיף שום דבר.
ובוא עכשיו ננסה לעשות סדר בספקולציות שביזרנו פה מקודם. הוא התקשר פשוט, הוא מתקשר כל בוקר, רק לעתים נדירות אנחנו מחליטים להעלות אותו.
אבי אשכנזי.
אבי אשכנזי, שלום.
שלום אבי.
אהלן חברים, בוקר טוב.
תגיד, אנחנו צריכים לדבר גם קצת על, בסוף יש פה מלחמה, אבל הלילה, בוא, מלחמה זוטה, בין השר לרמטכ"ל, תעשה לנו סדר.
תשמע, הממשלה מנסה לעשות תחרות ביניהם, מי מצליח להרוס יותר ארגונים שקיימים במדינת ישראל. שר הביטחון מנסה עכשיו להפוך את מינוי הצידי בצהל לסוג של, אתה יודע, מינויים פוליטיים. בואו ננסים יד ורגל בהליך הסידור של מינויים בצהל, שהדרג הפוליטי הוא זה שיקבע מי יהיה הקצין ואיפה, מי יהיה מפקד אוגדה במקום X ומי יהיה מפקד אוגדה במקום Y, מי יפקד על בד אחד ומי בכלל ינהל את הצבא. עד היום מה שקרה זה שצהל היה מקיים דיון שיבוצים, היו מעלים שמות של קצינים לצד תפקידים שצריכים להיש, והמטכ"ל על פי ההיכרות שלו עם הקצינים היה קובע מי מועמד למה, ולאחר מכן עם הרשימה הזאת הרמטכ"ל היה מתייצב אצל שר הביטחון, מציג לו את הרשימה, מציג לו את שמות הקצינים מול התפקידים, ושר הביטחון היה צריך לעבור, לאשר אותם, ורק במקרים מאוד חריגים, כשיש שם משהו שזרק לשמיים, היה אומר את הקצין הזה אני מבקש לא, אני היה מקיים דיון מול הרמטכ"ל, מבקש הסברים, עברות וכל זה בזה, ולאחר מכן, לאחר שיח ביניהם, היו או מאשרים או דוחים את המינוי. אתמול, מה שקרה זה שהתבצע הליך הדיון במטה הכללי, בשלב מסוים מישהו העביר את הרשימה לאחד לרשתות החברתיות, לטלגרם, כמו שאגב דולפים לא מעט דיווחים אחרים בטלגרם שהם לא אחראים, כמו חילוץ חטופים או תקריות של נפגעים בעזה או בלבנון, ושר הביטחון קפץ על הרשימה הזאת וקבע נחרצות שהוא לא מאשר אותה כי זה לא עבר דרכו. הוא עוד לא הגיע לשלב
שהוא היה
צריך לקבל אותה.
אבל אבי, ההתבחבשות פה ברורה, רק גם סרי פה וגם אני, ממרומי גילנו וניסיוננו, יכולים להגיד לך שכשרבים על מינויים, הבעיה היא אחרת.
נכון.
מינויים, הדרך של השר למרר את חייו של הרמטכ"ל ולשבש את עבודת הצבא, היא דרך לא לחתום לו על מינויים. העניין הוא שיש פה כנראה, וזה הסיפור, הם מתחילים להבין שאייל זמיר הוא לא יסמן.
נכון.
הוא אומר להם, הרי הכל מתחיל ונגמר בסיפור של עזה.
נכון.
ושם השאלה היא, קודם כל לאן זה הולך בכלל? מתי כובשים את הרצועה אם מותר לי לשאול?
לא, אבל אני רוצה רק לחדד את העניין, כי יש כאן סיפור מעניין. הרי מי שלחץ, ובאופן לא אופייני ביחסים בינו לנתניהו, עמד על זה שאייל זמיר היא רמטכ"ל, זה ישראל כץ. שרה נתניהו, זה היה ידוע למתי מעט בזמן אמיתי, אבל היא חשפה את זה, שהיא בכלל רצתה את דוד זיני, יאיר נתניהו הלך בעקבותיה, היו לחצים גדולים מאוד שעוד יסופרו, הרבה הרבה יותר רציניים מה שחשבו, וכץ שחשב שזה מינוי בעייתי מאוד, שגם ישליך עליו כשר הביטחון, השר הממנה, הוא יכול להיפגע בזה בקריירה הפוליטית שלו, ושיט, לחץ על יד זמיר. השאלה, אם בעקבות הדברים של ההשתלחות של שרה ויעיר ברמטכ"ל, יש כאן אולי ניסיון, ובכלל ההשתלחויות שיש לזה, יש כאן ניסיון ליישר קו, אתה יודע, של שר הביטחון, ליישר קו.
אני נקרא סדרת חינוך, להעביר את הרמטכ"ל סדרת חינוך.
כן,
זה בדיוק הנקודה, אבל צריכים להבין, תסתכל גם קצת לעומק מעבר לסדרת חינוך. תראו, בצבא תמיד מסתכלים ימינה לכיוון המשטרה. תראו מה קרה לארגון כמו משטרת ישראל.
איתמר בן גביר אמר את זה.
כן, הוא אמר את זה פה בראיון אצלנו ביום ראשון.
אמר, לא, גם אמר את זה בקבינט. תלמדו מהמשטרה,
הוא אמר את זה גם שם
בקבינט.
אני יכול להגיד לכם היום, מידיעה, היום, ראשי הערים היום כבר מתערבים מי יהיה מפקד תחנת המשטרה בעיר שלהם. והם מתערבים כי הם יכולים להתערב, כי יש להם דרג פוליטי שאפשר לפנות אליו ולהשפיע על המינויים. היום כל רב פקד שזה מקביל רב סרן בצהל, עובר רעיון אצל השר הממונה, האם הוא יקודם לתפקיד מפקד גדוד, או מפקד, במקרה של המשטרה הזה, מפקד תחנה. כבר אין מפכ"ל, יש מפכ"ל בובה. יש היום על מפקד, שזה נקרא השר לביטחון לאומי. תשמעו את עמי אשת, תשמעו את סיגל ברצבי.
אז אתה אומר שאת אותו דבר רוצים עכשיו לעשות לרמטכ"ל, שזה הרבה פי 100, פי 1,000, בטח בתקופת מלחמה, לעשות...
תראו לכם מחר, תראו, אחד המינויים שהעלו אתמול, זה מפקד בה"ד 1. תראו לכם עכשיו שפוליטיקאי ימנה את מפקד בה"ד 1, ואז חבר מרכז ליכוד יגיע, או חבר מרכז מפלגה אחרת יגיע לשר, יגיד לו, תשמע, הבן שלי צריך להיות קצין, תמנה אותו להיות קצין, תדבר עם מפקד בה"ד 1. ואחרי זה יבוא מחר קבוצה, למשל מפקד אוגדה מרחבית בצפון או בדרום, או ביהודה ושומרון, ויבוא קבוצה של מתיישבים, ולא משנה מאיפה, ויגידו, תשמע, אני צריך את הקצין הזה, כי יותר נוח לנו לנהל מדיניות של לחימה או הבטחה באזור. אז איפה הממלכתיות של הצבא?
בקיצור, מנסים לקחת את צהל למקום שאליו הגיע, המקום העצוב שאליו הגיע המשטרה. אני מספר פה לא פעם ראשונה שהיום הגיעה בחורה אחת עם מגפון אחד לביתו של השר יואב קיש, פה לא רחוק ממני, בעוד השרון, נדמה לי שמה הוא עמית נחמן, יש לי את הכל מצולם. הם יושבים שם על כיסא ופשוט מקריאים שמות של חטופים. עכשיו, אתה שר חינוך, אתה חבר קבינט. זה לגיטימי, המחיר שאתם משלמים כשאתם נכנסים לזה אחריות הזו. כן, אז הציבור רוצה שתשמע את השמות. אז קודם כל הוא פותח במעשה של שפלות, בבית השר, פותחים בכל פעם שזה מתחיל במוזיקה בקולי קולות, כאילו להחריש את השמות, אבל משטרת כפר סבא משגרת לשם שלוש ניידות. לדעתי אין שלוש ניידות בכל המקום פה.
אגב, לא רק עכשיו, זה כבר חודשים אחורה עם סביב...
ברור, עכשיו, יש פה הרי הפקרות מוחלטת פה בכל השרון, הפריצות, הרי זה היה אין לתאר, גנבות רכב, משילות, אלימות נוער, הכל, אבל לא צריך לשמור על זה שהוא לא ישמע חלילה, כבוד השר, את השמות של אלה שגובים עכשיו ברעב, זה אפשר? אנחנו פשוט נהיינו סדום ועמורה, צר לי.
כן, אני רק יכול להמליץ לאנשי... השכונה שמה, להזמין מודד רעשים, ואם השר גם חורג מהרעשים, זה גם עבירה, דרך אגב, פלילית.
תגיד לי, אשכנזי, מה, לעצם העניין, לעצם אותה החלטה של הקבינט, לכבוש את העיר עזה, לכבוש את מחנות, מה קורה עם זה? לוחות זמנים, לאן זה הולך? זה אמיתי בכלל?
קודם כל, תלוי את מי אתה שואל, זה לא לכבוש את העיר עזה, זה להשתלט. זה מונח חדש.
אוקיי.
להכניס את הדברים.
Okay.
כרגע פיקוד דרום מכין את התוכניות, הוא אמור להגיש את התוכניות בימים הקרובים לעיון שר הביטחון, אני לא יודע איך זה יעשה עם הקירה עכשיו שיש בין הרמטכ"ל לשר הביטחון, אבל בסופו של דבר שר הביטחון צריך לעבור על התוכניות, לאחר מכן צריכים להציג אותם לקבינט הביטחוני, לראש הממשלה ולקבינט הביטחוני מדיני, ולרוץ עם זה קדימה, וצריכים להבין דבר אחד, בבסיס התוכנית הזאת יש הקמה של 12 תחנות חלוקה של מזון באזור הדרומי של המואסי. כדי להכין את התשתית לדברים האלה, שזה עבודות אפר וכיוצא בזה, ייקח לפחות חודש וחצי של ימי עבודה, או אפילו כמה יותר חודש וחצי, לחודשיים. ולכן עד אז אין בעצם אפשרות להתקדם קדימה. מה שקורה כרגע זה שצהל ממשיך...
אז מה, זה סדר גודל של כמה? חודשיים?
חודשיים לפחות.
שממתינים, אוקיי. ואז מקווים שבסקופה הזאת יפקיעו את ה... ויצליחו לשכנע את חמאס לחזור לשולחן המשא ומתן.
כן, בינתיים מיישרים את השטח, אמור מיישר את השטח באיזשהו שלב.
תראו, קודם כל יש דיבור צפוף מאוד על זה שחוזרים לשולחן המשא ומתן.
כן.
יש הצעה חדשה ודיבור על חידוש. כל הסיפור עכשיו של כיבוש רצועת עזה שהתחיל בכל ענות גבורה הוא בקטע של תחזיקו אותי.
כן, ברור.
ולכן סמוטריץ' אמר מה שהוא אמר. סמוטריץ' אמר את האמת שלו, אגב, אי אפשר להתכחש לזה. זה נתניהו קלאסי, להחזיק את המקל גם בקצה של כיבוש עזה, גם בקצה של משא ומתן. עכשיו הוא הולך רק על עסקה סופית. איך הוא הגיע לעסקה סופית? אין שום הסכמה לזה לסגור את המלחמה. בקיצור, זמן. יבוא עוד חודש, יבוא חודשיים.
אני רוצה לתת לכם אנקדוטה קטנה שאנחנו מפרסים עכשיו במעריב, סביב הסיפור הזה של עזה, את מה שקורה סביב עזה, אם ברשותכם חצי דקה לשתף את הציבור, את המאזינים.
כן.
דיברו איתי אתמול בכירי התעשיות הביטחוניות בישראל. אתם יודעים שאחרי המבצע שהיה באיראן, ואחרי המבצע שהיה בסוריה, כל העולם משתהה על היכולות הטכנולוגיות של ישראל, וכולם עומדים בתור, רוצים לרכוש את מגוון המוצרים הישראלים של התעשיות הביטחונות, של רפאל, של אלביט, של התעשייה האווירית. ממש כולם, בלי יוצא מן הכלל כמעט. חוץ מהצרפתים. אבל כולם גם אומרים בשקט למערכת הביטחון, אומרים, תקשיבו, אנחנו חייבים שתגמרו את הסיפור של עזה, כדי שנוכל לחתום אתכם על חוזים. ואם ניקח את התעשייה האווירית כדוגמה, ש-80% מהייצור שלה הוא לייצור, זה אמור לסגור לישראל את הפער התקציבי שנגרם כתוצאה מהמלחמה. ועכשיו כולם מחכים בעולם, לא רק בישראל, לסוגיה הזאת. ומה שקורה כרגע, זה שהמתחרים של כל התעשיות הביטחוניות הישראליות, מחדדים את היכולות שלהם כדי להתגבר על הדברים האלה.
ומול כל השיקולים הבאמת, באמת כבדי משקל האלה, עומד השיקול הפוליטי של נתניהו, שגרם לו להגיע לאן שהגענו, וימשיך את המלחמה מאותו שיקול בדיוק, וזה יימשך.
אני רק מזכיר, לפני שנצא לדיווחי תנועה ופרסומות, שבמקביל החרמות עלינו מתגברים, והמדאיג ביותר זה קרן העושר הנורווגית, שמגלגלת משהו כמו 2 או 3 טריליון יורו, שהודיע על עוד 11 חברות ישראליות שהיא מושכת מהן את כל ההשקעות שלה. היא בודקת כל חברה כזו את הקשר ליהודה ושומרון, לכל מיני הדברים האלה, וחותכת. אנשים לא מבינים שבסוף זה מגיע לכיס שלנו. אבל יכול להיות שנבין את זה בדרך הרעה.
רק בדרך הרעה. אתה יכול לספר מעכשיו עוד שנה את כל ההשלכות שיהיו ואיך זה ישפיע עד שזה לא ישפיע, ואני מאוד מקווה שזה לא ישפיע, כי בסוף אני פטריוט ישראלי שלא רוצה שזה ישפיע, אבל עד שזה לא ישפיע אף אחד לא יבין.
טוב, אשכנזי, תודה. אם יש צורך תרים טלפון.
אני מאמין שתעשו את זה לפניי.
תודה אשכנזי.
עמית ברסלבסקי, אחיו של רום, שלום.
אהלן, מה נשמע?
תשמע, אני חושב שהשאלה מה שלומך מיותרת.
לא, לא מיותרת.
איך אתם עוברים את הימים האלה אם ככה?
זה לא קל, לא פשוט. אני לא יכול יותר להציג שכולם מבינים את גודל האירוע וגודל השעה. אנחנו רואים את הסרטון הזה פעם אחרי פעם, יום אחרי יום, וזה שעובר כל פעם מחדש.
ואנחנו מתכנסים כאן כי, אפשר להגיד דבר משמח, אבל בכל זאת, כל הכבוד לעודי ביתר, 4 מבני המשפחה, המשפחה שלכם, יטוסו היום עם ביתר ירושלים למשחק שלהם, משחק החוץ מול ריגה שיערך בבוקרסט, והמרכז, המרכז של המשלחת, יעמוד רום, אחיו הצעיר, לא רום, זיו, סליחה, אחיו הצעיר של רום, בן ה-13. תספר לי על היוזמה הזאת, על שהוא עד שרוף של הקבוצה, אתם אוהדים של הקבוצה?
קודם כל אנחנו ירושלמים. אנחנו אוהדי הקבוצה כבר מגיל קטן מאוד. זיו, אחי הקטן, בן 13, כמו שאמרת, הוא מאוד בתוך כל העסק הזה של כדורגל, זה עוזר לו, אתה יודע, סוג של תרפיה בשבילו בימים האלה. הוא אמנם בן 13, אבל הוא התבגר כבר בכמה שנים טובות מאז המקרה. הוא מאוד בוגר בראש ובהלך רוח ובדיבור שלו.
איך הוא באמת מקבל את זה? אתה יודע, זה בכל זאת בוגר, אבל זה בשביל נער בן 13. איך הוא באמת מקבל את זה? את ההיעדרות של כמעט שנתיים?
זה מאוד מאוד.
איך הוא הגיב לסרטון?
יש ימים שהוא מאוד מאוד קבוי. ומאוד מאוד לא מתקשר, ויש ימים שהוא קצת יותר רוצה, אתה יודע, להשתחרר קצת מהמצב, אבל בסופו של דבר זה אחיו הגדול, כמו שאני אחיו הגדול של רום, הם חלקו חדר ביחד, מאוד מאוד מחוברים, רגשית, נפשית, פיזית, הם אחים מאוד מאוד דומים, גם בנראות וגם בעסקי החיים ומה שהם אוהבים לעשות, אז זה מאוד 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 קשה, אבל הילד הזה חזק, שתיהם חזקים, והילד זיו הקטן יותר, הוא חזק והוא מחכה מאוד לרום, לא מאבד תקווה לרגע, וכל הזמן חשוב לו, מאוד חשוב לו שיהיה הכרה, שיהיה תמיכה, שנראה איזשהו, אתה יודע, תמיכה שהיא בדיוק כזאת, שבלי שאני צריך לבקש ובלי שאני צריך, אתה יודע, לנסות להגן.
גם זיו ראה את הסרטון?
גם זיו ראה את הסרטון, לצערי, כן. היום אני
אין
לא
התלבטות, יכול. אין התלבטות לפני שרואים דבר כזה, הרי זה סיפור שעושה.
כן, איך אפשר, היום אתה לא יכול לחסום
לצעיר
בן 13.
זה עושה, הסרטון הזה גורם לאנשים שלא הכירו את רום נדודי שינה, אני נשאר לי רק לדמיון לתאר מה הוא גורם לאח קטן, מה הוא גורם למשפחה, כאילו זה, איך אפשר בכלל ללכת לישון ככה?
אני בעצמי לא ישן, לא יודע כמה תאר פעם אחרונה שישנתי, והייתי בבית חולים גם 3 ימים בדיוק עכשיו.
למה?
הושפזתי בעקבות המקרה הזה.
מה קרה לך? מה קרה?
חרדות, התקף חרדות קשים, פרקוסים, כל מיני...
שלך בעקבות החטיפה שלו?
בעקבות הסרטון.
הסרטון או החטיפה בכלל?
החטיפה הייתה לפני שנתיים.
אני יודע.
החטיפה, אבל הסרטון זה משהו...
לא, זה משהו מתמשך, אני מבין, כן.
אבל עוד פעם, אני חזק, המשפחה שלי חזקה, רום עומד על הרגליים, אני בטוח בזה, אני מאמין בזה, אני שולח לו אנרגיות חיוביות, אני תומך בו, אני איפה שצריך בעולם, איפה שיגידו לי ללכת כדי להזכיר את השם שלו, אני שם. אני מאוד מאוד רוצה, ביום הזה, ברגעים האלה של, של המדינה, אני יודע שמאוד מאוד קשה להחזיר אותם כרגע, יש סיטואציה שגם קשה להבין, אבל אני מאוד רוצה שכמה שאפשר, שיהיה יותר אחדות, שיהיה יותר, אתה יודע, סובלנות אחד לשני, אם זה בטלוויזיה, אם זה בתקשורת, אם זה בכל מקום.
תגיד לי,
זה
עמית,
אני עולה, זה אני מתראה.
עמית, יש מישהו, גל הירש, אולי מעבר לזה, שדיברו איתכם בעקבות הסרטון, שהתקנו אתכם לגבי מצבו, שמשתפים אתכם בדברים ש...
כן, לצבור. יש נציגים שמתקשרים, יש נציגים ששואלים, יש נציגים שמעדכנים. התשובות לא מספקות, לא אשקר לך, ולא אנסה לעלות מעל המערכת, מאוד קשה לי עם העובדה הזאת ששנתיים הוא לא נמצא, מאוד קשה לי שאחרים חזרו והוא לא.
כן.
זה לא דברים שהם קלים, למרות שאני באמת רוצה שכולם יחזרו לבית.
תגיד לי,
תגיד, איך המנדתכם מול היוזמה להשבית ביום ראשון? זה לא השבתה כללית לשבועות, זה השבתה סמלית לכמה שעות את המשק של חלק מהמשפחות?
אם אתה שואל אותי, אני בטח לא שופט את המשפחות, אני בטח לא...
מה זה לא? אתה המשפחות.
נכון.
כן, בטח לא אגיד לא להשבית את המשק. אני מבחינתי להשבית את כל המדינה הזאת. אני מבחינתי, אם היה לי כוח, אני לא הייתי עושה מסיבות, לא הופעות, לא אירועים. מצידי שאנשים לא יעבדו, כמו שאני לא עובד. אבל אתה יודע, אני לא קובע את ההחלטות, ואני גם יודע שזה לא ריאלי. אז כל מה שאני מנסה לעשות זה להזכיר את רום בכל מקום שאני יכול.
מצד שני, אתה זרקת באחד המשפטים הקודמים שאמרת, אנחנו מבינים שקשה להחזיר אותם עכשיו. ועל זה יש ויכוח, כי השאלה היא איך אתה רואה את ההחלטה לכבוש את עזה, לעומת הצעות אחרות, יש הצעות להפסיק את המלחמה ולהחזיר את החטופים. עכשיו, כל אחד, כל צד טוען שזה הצד השני לא ריאלי, אבל אתם הצד, אתם הצד שמשלם את המחיר.
אנחנו הצד שמשלם את המחיר, מחר זה יכול להיות אתה, מחתיים זה יכול להיות בן אדם אחר, הפשע הזה הוא היה פשע לאומני, הוא פשע בגלל שאנחנו יהודים, זה מזכיר מראות קשים מהשואה, זה לא פחות גרוע בעיניי, שתופכים לנו בילדים וגונבים לנו את הילדים וחוסים לנו את הילדים. זה אנשים שהם יהודים, שלא עשו שום דבר לאף אחד, ונרצחו בעודם בחיים, ולא רק במסיבה הזאת, אלא גם אנשים שהיו בבית במקום הכי מוגן שלהם. אז משהו במדינה הזאת חייב להשתנות, וזה בטוח.
עמית, ראינו כולנו את, באמת, הסרטון המזעזע, אין מילה אחרת, של אחיך. דיברו איתכם רופאים לגבי מצבו הרפואי, כפי ש נשקף מהסרטון?
אומרים שהמצב לא מזהיר.
מה זה לא מזהיר? מה הם אומרים הרופאים?
הוא לא יוכל להמשיך עוד הרבה זמן.
הם נקבו בזמן? כמה זמן הוא לא יוכל להמשיך?
תשמע לי, להגיד לך את המילים האלה. המצב לא מזהיר, המצב לא טוב.
כן, זה ראינו, כן.
זה אתמול, לא היום. אתם רואים את הסרטון?
כן.
אני לא צריך להגיד לך את זה. אני לא רוצה להתבטא פוליטית בשום דבר שיכול לפגוע ברום או יכול לעזור לרום. אני גם לא יודע מה אני צריך להגיד שיעזור או שאתה יודע, יוכל לגרום לו לחזור. הדבר היחיד שאני נתתי לעצמי מטרה ברגע שראיתי את הסרטון, זה איפה שמזמינים אותי ואיפה שרוצים לשמוע על רום, אני הולך לדבר על רום.
100%, מיליון אחוז. רום,
אתה יודע, אבל מצד שני, נניח שמחה רוטמן, בכיר מאוד בקואליציה, אמר שלא צריך לצפות בסרטונים. זאת אומרת, בואו נסתכל לצד השני ונתנהג כאילו הסרטונים האלה לא קיימים, ואז אולי נהיה יותר חזקים בנחישות שלנו להמשיך את המלחמה.
לא מכבד את המשפטים האלה.
תגיד לי, ומה אתה אומר על השיח? אתה יודע, הוא ציין כאן בן את רוטמן, אבל יש גם אנשים, אתה יודע, אתה שומע את זה בכלי תקשורת מסוימים, שזה לא בראש סדר עדיפויות, אומרים את זה שרים, אורית סטרוק ואחרים, סדר העדיפות הנכון לשיטתם הוא קודם כל הכרעת חמאס, ואחרי זה חטופים. אני שמעתי אחרים שבכלל מדברים על זה שזה בתחתית סדר העדיפות. אתה מרגיש, אתה מרגיש שמשהו ביחס, גם של פוליטיקאים, גם של אנשי תקשורת, גם של סתם אנשים מהרחוב, היחס לכל סוגיית החטופים, אתה מרגיש פיחות במעמדם, פיחות באמפתיה שאנחנו אמורים לחוש להם?
אז אני אענה לך שוב פעם, חד משמעית, אני אומר שמבחינתי, החטופים כבר לא צריכים להיות בבית, מזמן, והמלחמה הזאת היא הדבר שצריך לקרות אחרי שאתה מחזיר חיים לבית. גם בתורה זה רשום, כל מקום שצריך לראות רשום, חיי אדם חשובים מהכל. צריך להחזיר קודם את החטופים ואחרי זה להתעסק בכל מה שרוצים להתעסק. אני, כמו שאתה אומר, אני בצד הנפגע, אבל מחר זה יכול להיות כל אחד אחר, ובגלל זה כולם צריכים לחשוב ככה. גם הקואליציה, גם חברי הכנסת, גם חברי הממשלה, כולם צריכים לחשוב על איך מחזירים את החטופים. זה שלא קורה בפועל, בוא, אני לא אלוהים. אני לא יכול לקבוע, אני לא יכול להחליט על אף אחד. אבל אני מאמין, אני באמת מאמין, שצריכים להחזיר את הילדים האלה הביתה. אתמול, לא היום, אתמול. לסיים את המלחמה הזאת, לתת כל מה שצריך. הילדים האלה צריכים להיות בבית. הם צריכים להיות בבית, נקודה. הם צריכים לחיות את החיים שלהם, הם צריכים להשתקם.
וכשאומרים...
הוא הוריד חצי ממשקל גוף שלו. חצי ממשקל הגוף שלו, וגם ככה הילד היה רזה. הוא לא אוכל ולא שותה. הם מריבים אותו באופן מכוון.
אתה חושב שיש סיכוי שהממשלה ויתרה עליהם? אם היא יוצאת למבצע של חודשים עכשיו?
תשמע, אני רוצה מאוד להאמין שהיום בלילה, היום בצהריים, אפילו עוד שעה, נחתמת עסקה ורום חוזר לבית. אני אומר את זה בכל מקום. זה התמיכה שלי, זה מה שאני תומך בו, זה מה שאני אומר לכולם. מבחינה פיזית, אין לי יותר מדי מה לעשות, כי אני לא יכול לעשות שום דבר שהוא מעל החוק, או שיעזור לי להחזיר את רום, אבל מבחינה מילולית, אני יכול להגיד לך שהעסקה צריכה לקרות אתמול. אתמול. בשעה אחת, יפה שעה אחת קודם. כל הזמן אני חושב על זה, כל הזמן אני חולם על זה, אני מחכה לשנייה שיגידו שרום משתחרר, ואני מאמין בזה, ואני רוצה שכולם יאמינו בזה, ישלחו אנרגיות חיוביות, ומבחינת תמיכה ומה שאמרת, אני מ-day one לא מרגיש שכל החטופים שווים. אני אומר את האמת, אני לא מרגיש שכל משפחה מקבלת תמיכה שהיא שווה, אבל היוזמה הזאת שביתר עשו בשבילנו, זה משהו שאני חושב שצריך לקרות.
לא הבנתי, למה אתה מתכוון שלא כל החטופים שווים?
אז אני אסביר. אני אסביר. עסקה צריכה להיות כוללת את כולם. את כולם.
לא להתחיל עוד פעם עם 10 עכשיו, 12 אחר כך.
בסרטון הקודם, אני לא יודע אם ראיתם את הסרטון הקודם, כי הסרטון הזה הוא מזעזע, כולם ראו אותו, אבל בסרטון הקודם, שרום נראה קצת יותר טוב, הוא על הרגליים, הוא מדבר שם, והוא שואל שאלות. והוא שואל שאלות קשות. אז תראו את הסרטון הזה. שכולם יראו את הסרטונים של רום. את כל הסרטונים של רום.
אז תשמע, אנחנו לקראת סיום, עמית, אנחנו לקראת סיום בשיחה מכוננת הזו, ואנחנו תמיד אומרים את זה, אבל זה גם התברר כנכון, כי כשהם חזרו, אלה שחזרו, סיפרו שהם שמעו חדשות, שמעו... מה אתה יכול להבטיח לו להגיד לו, אם הוא שומע אותך עכשיו?
אני יכול להבטיח לו שאני אהיה בכל מקום, אני אדבר את הסיפור שלו בכל מקום. הוא הגיבור שלי, הוא אני אחיו הגדול, אבל הוא הגיבור שלי, גיבור לאומי. כשהוא יחזור, הוא יהיה הגיבור של כולנו. אוהבים אותו, דואגים לו, מתגעגעים אליו, כל המשפחה, חזקים בשבילו, עומדים על הרגליים ומחכים לרגע שנוכל לחבק אותו שוב, ושנוכל לראות אותו עוד פעם אחת. שזה באמת משלת ליבי הכי גדולה שקיימת כרגע בעולם.
תגיד, בן כמה הוא?
הוא היה בן 19 ועכשיו כבר מתקרב ל-22.
תגיד לי, עמית, איך המשפחה מתפקדת? איך היום יום, ממה היום יום שלכם בנוי?
תשמע, אנחנו אחרי שנתיים, תוך המערכה הזאת. לתפקיד, אנחנו לא ממש מתפקידים. קשה, קשה מאוד. אנחנו בונים את היום מתוך דברים שאנחנו עושים לטובתו, לדבר עליו, להיות איפה שאנחנו חושבים שיכול לעזור לו, מתחזקים קצת בדעת, מנסים להאמין קצת יותר, אתה יודע, כל דבר שיכול לעזור במצב הזה אנחנו מנסים לעשות, לא קל, לא פשוט, לא אשקר, אבל אני רוצה שידע רום שאנחנו חזקים בשבילו, וברגע שהוא יחזור, יש לו משפחה לחזור אליה שהיא בריאה, היא בריאה, היא בריאה והיא מחכה לו.
עמית, אנחנו מתפללים יחד איתכם, ממש אבל...
דבר
ותודה.
מילה, כן. באמת מאוד מאוד מחמם את הלב, יש בחור שקוראים לו יעקב סלע, שארגן את כל הדבר הזה מתוך
הפרטית שלו. של המשחק.
אנחנו מדברים על הנסיעה של זי ואח הקטן למשחק של ביתר.
כן, של, הוא שלח לי הודעה בוואטסאפ שהכל כבר מאורגן, ושהוא כבר ארגן את כל הכרטיסים ואת כל המשלחת ואת כל הנסיעה. אני רוצה להודות לו, ליעקב ולכל האוהדים של ביתר, שלפעמים אתה יודע, יוצרים סטיגמות כאלה או אחרות, אבל כשצריך להתייצב, הם מגיעים, הם נמצאים, הם נוכחים, וגם שמעתי שאוהדים מקבוצות אחרות תרמו. באמת, אני מודה לכולם, זה יעשה טוב גם לי, גם לזיו, ובעזרת השם גם רומי רד.
הלוואי.
גם רומי רד.
הלוואי.
אמן. עמית, תודה.
תודה לך.
תודה רבה.
תודה רבה. תודה. עמית, דיבר על המחווה של אוהדי בית"ר ירושלים, אני רוצה להגיד שבאמת, בכל מה שקשרו לחטופים, למחוות כלפיהם, לאמפתיה, לסולידריות, אוהדי הקבוצות הכדורגל בכלל, הפועל תל אביב, ומכבי
תל אביב. הפועל תל אביב זה אירוע בפני עצמו.
ובאר שבע וחיפה.
המטוס הקדוש, אופיר ינאי הסיע את כל המשפחות, משחקים באירופה, אבל יהיה לנו הרבה 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 זמן לדבר על זה, אחרי חדשות. נתראה פה, בצד השני. שמת לב שאמרו השר דרעי בחדשות?
כן, שזה...
זה קורה לכולם, אנשים שוכחים, הוא אפילו לא שר.
הוא לא שר, הוא חק, אבל אתה יודע, תניהו מזמין אותו לפורומים הכי מצומצמים.
הוא לא רק חק.
כן, לא, הוא חק.
הוא לא בקואליציה.
כן.
הם פרשו.
ממש, ממש פרשו. תשמע, דרעי... עושה כל מאמץ כדי להחזיר את ש"ס לקואליציה, אבל הוא תלוי בשני רבנים, ברב הירש וברב לנדאו, זה שני רבנים ליטאיים, בכלל, צריכים להבין, הוא לא ממש סופר את הרבנים שלו במועצת החכמים, איתם הוא יכול להסתדר, הוא מאוד סופר את הרבנים הליטאים, בניגוד לרבנים החסידים, הוא עוד זוכר את מה שהיה לו עם הרב שח, אתה יודע, במשך שנים הוא סיפר שהוא משוכנע שהוא נכנס לבית סוהר, והורשע כי הוא לא שמע לרב שח, גם הרב הליטאי הקשיש.
מה יש לספרדים? אני שואל אותך כחצי ספרדי ואתה מלא. עם ההתבטלות המטורפת הזאת מול הליטאים, הם אימצו את סדר היום, את הלבוש, את הגינונים, והם כאילו, זה סוג של רגשי נחיתות, תסביר לי מה זה.
תשמע, ארי דרי היה בישיבה הליטאית חברון, שזו אחת הישיבות טובות של הציבור הליטאי, כל בחור ספרדי מוצלח, וההוכחה להצלחתו היא, אם הוא יתקבל לאחת הישיבות הליטאיות הנבחרות, הם גם שואפים להכניס...
אנחנו שואלים למה הבנות הספרדיות לא מתקבלות.
יש את העניין של הבנות הספרדיות, יש, אכן יש, ואני אומר לך שבנקודה הזאת...
אין מקום יותר גזעני בישראל מהסביבה החרדית.
ובסיפור הפוליטי הזה, גם בסיפור הפוליטי הזה, הם נושאים עיניים לרבנים הליטאים. זאת אומרת, יש היום שני רבנים שהם יקבעו את עתיד הקואליציה. שאגב, אני אומר לך, תשים לב לסיפור החרדי, כי הסיפור הזה עבר לרבנים. זה כבר לא הפוליטיקאים, גולדקנופ וגפני וכמובן דרעי, היו מתים לחזור עכשיו, כל אחד לתפקידו, כל אחד, כי זה גם מסבך אותם, אתה יודע, היציאה זה הרבה אנשים שפתאום מאבדים את העבודה והם יושבים להם על הצוואר, זה בעיקר סביב הסיפורים האלה. דרעי מת לחזור, אבל הוא צריך לשכנע את הרב לנדאו כאמור ואת הרב הירש, והם בינתיים הולכים ומקצינים, אתה יודע, זה אותם, הרב הירש, אני מזכיר לך, ביקר... בכלא 10 את שני העריקים, האחים יצחקוב, שהם בכלל ספרדים, והצבא אפשר לו להיכנס לתוך המתקן שלא אמור להיות פתוח בשביל אף אחד, כולל רבנים, כדי לעודד את העריקים להמשיך בעריקותם ולתת מסר לכולם, אנחנו מחזקים אותם בעריקותם.
אבל תשמע, עם כל הכבוד והזכירה הזאת על הספרדים נגד האשכנזים, הליטאים נגד החסידים, יכולה להימשך עד הבוקר כידוע. אני קצת יותר יותר בנושא הפוליטיקה. והפוליטיקה, אחד, דרי ממשיך לשבת בקבינט, למרות שהוא גם לא שר.
הוא לא בקבינט.
גם לא חבר בקואליציה בכלל.
כן.
ושתיים, ופה הגענו לאקטואליה, במסיבת העיתונאים, אומר נתניהו, שהוא לא, הוא לא יודע מה דרי אמר בהקשר הזה שהוא אמר לתלמידי הישיבה, שהוא ביקר באיזה ישיבה ואמר להם, חלילה וחס אם יעלה בדעתכם לתרום עכשיו בנושא של גיוס וכאלה, לא, הוא אמר את זה 17 פעם. נתניהו מכחיש, אומר, אני לא ראיתי, אמרו לי, שתו לי, הוא מכחיש על דרי. שס, אני רוצה שתסביר לי פשוט את המאחורי הקלעים של, אירוע כזה. נתניהו מסתבך עם זה כי הוא יוצא, אהבל, בואו נגיד את האמת.
לא, משקר, אתה יודע.
בסדר, לא רוצה, כמה אני יכול להגיד שהוא משקר?
לא, הרבה מהתומכים שלו הרי מתווכחים עם זה שנים. לא, הוא כן משקר. כאן, אתה יודע, זה אין כאן. בן אדם משקר למצלמה, מכחיש סרטון.
אני חותר להודעה, כי מה שקרה זה שהוא בעצם קרא לשס, תחלצו אותי.
כן.
ושס לקח להם הרבה זמן ופרסמו אתמול נדמה לי איזה הודעת עברה שדרי לא אמר, כן,
תגיד לי, איזה
מנסים פתיחה. לשנות את הבן אדם אמר וצולם והוקלט, כאילו עד כמה אפשר לזלזל בציבור?
בדיוק, תראה, יש אירועים שאני אומר לך כיועץ תקשורת עכשיו, קח את זה לעניין המקצועי, תוריד את הראש, תקווה שהאירועים הבאים ישכיחו את הסיפור הזה, כי אין תשובות. זה מסוג הדברים שאין עליהם תשובות. אתה יודע מה? בוא נתן דוגמה, אפרופו דרי. סיפור הבצל זה מסוג הדברים, אותו סרטון שרואים אותו עם בני אלבה, שם בצל בעיניים ועם דמעות, אין לך מה להגיב. כמו שאין לך מה להגיב לסיפור הפגישה שלו עם אותם אברכים, שבו הוא אומר להם, אם יעלה לכם, אפילו שלא יהיה לכם על בדל המחשבה להתגייס. עכשיו, איך דבר כזה קורה? לי אין ספק שדרי התפוצץ על הסרטון הזה, התפוצץ. עכשיו זה סיפור מעניין, מי פרסם את זה? פרסם את זה בחור בשם...
מה זאת אומרת על הסרטון? הוא לא ידע שהוא מצולם?
אין לי ספק שהוא לא ידע. תראה, דרי כל השנים רוצה לדבר לציבור שלו באופן ששמעת אותו, ושישבו באולפנים, באולפן שישי ובשאר הערוצים, ויספרו על דרי, המבוגר האחראי, האיש שבצבא,
לצערי הרב אני עשיתי את זה הרבה פעמים.
יפה, שבצבא, שבשבק, מתפעלים מהניסיון, מהשכל, מהחוכמה, מהראייה, מכל הדברים. זה מה שהוא רוצה, לדבר לחרדים כמו שהוא מדבר, ושבציבור הכללי ידברו על היכולות הגדולות שלו בקבינט. הוא, אין לי ספק, הצרכות היו עד השמיים. עכשיו, מה קרה? מי פרסם את זה? פרסם את זה בחור בשם ארי קלמן. ארי קלמן היה יועץ התקשורת של גולדקנופ. גולדקנופ התפטר, לארי קלמן אין עבודה. התחיל לעבוד ב-24, ככתב לענייני חרדים. אני חושב שביום יומיים הראשונים שלו בתפקיד, נפל לו הסרטון הזה. לי אין ספק שמישהו שם צילם את דרי, העביר את זה לארי קלמן, אולי חשב שהוא עדיין עובד עם גולדקנופ.
וזה פיגוע לנתניהו בכלל.
זה פיגוע גם לדרי. גם לדרי, תקשיב. לדרי, למה גם לדרי? מכיוון שבסוף, זה לא יהדות התורה. עם 7 מנדטים הארדקור חרדים. המנדטים של ש"ס בנויים 5.5 גג 6 הארדקור חרדים ספרדיים, ו5 מנדטים, מה שהם קוראים העם שבשדות.
הליכודניקים סלש ש"ס.
יפה, כאלה שעד הרגע אחרון גם מתלבטים, נתניהו, ש"ס. עכשיו, זה פיגוע גם עבורם. זה אנשים שהולכים לצבא, שהילדים שלהם הולכים לצבא, שהערך של באמת צבא זה דבר כמעט מקודש אצלם. ואיתם הוא מתעמת. ואני אומר לך, תשים לב, סקר אחרון של מנו גבע בערוץ 12, נתן לשעה 8 מנדטים. עכשיו, אני לא יודע אם המגמה הזאת יימשך שם, אני לא יודע אם זה באמת מצביע כאן על באמת קריסה, אבל זה נפילה במנדטים בקרב אותו ציבור מסורתי, חלקו חילוני, דתי, לא חרדי. אלה המצביעים, וזה חצי ממצביעי ש"ס.
תגיד, אבל זה, אני, לדעתי זה בגלל הסיפור של היציאה מהקואליציה, אולי.
תראה, אף אחד לא יכול
כאילו.
לחשוד, אף אחד לא חושד בדרי, והוא עשה כל מאמץ כדי לשדר שאני לא רוצה לצאת מהקואליציה. אף אחד גם לא מתייחס ברצינות ליציאה שלו מהקואליציה, והוא גם יצא אחרון כדי להוטט לכל המצביעים שאוהבים את נתניהו ומצביעים לשס. חבר'ה, אני מת להישאר. הוא גם אומר להם
טוב,
את זה
תשמע,
עכשיו.
תשמע, אני חותר למקום אחר, כי בסוף, אתה יודע, היו פרסומים שדרי קטע את חופשתו בשוויץ, כדי למהר לישיבת הקבינט, כדי לתמוך בעמדת הרמטכ"ל. ואני לא זוכר אם זה היה לפני או אחרי הסרטון הזה, שבעצם הוא בא ומנסה כאילו להציל משהו מהאש, אחרי שאמרתי להם לא להתגייס, אני מגן על הרמטכ"ל, כי כמו שאמרת, אני המבוגר האחראי של הקבינט.
להפחית אנטגוניזם.
תגיד, אבל מה יש לו משוויץ? הוא כל הזמן שם.
תראה, זה
לא סתם שוויץ, סנט מוריץ.
התקופה הזאת, כן, זה בסיס...
זה המקום הכי נהנתני שאפשר למצוא שם.
כן, זה תקופת, זה נקד תקופת בין הזמנים. זו התקופה שבין יום אחרי תשעה באב, ועד תחילת חודש אלול, הישיבות סגורות, וכל החרדים, האברכים, תלמידי הישיבות, כולם יוצאים לטיולים, מי שידו לא משגת נוסע לטיולים בארץ, ומי שידו יותר משגת נוסע לסנט מוריץ. והוא כמעט כל שנה שם. הם נוסעים לתקופה של שבועיים, שבועיים וחצי. גם בפעם הקודמת שהוא נסע, הייתה ביקורת קשה, הוא טען שהילדים שלו מימנו לו את הנסיעה. אתה שואל אותי, אני הייתי ממליץ לו לנסוע למקומות טיפה יותר צנועים, אתה בכל זאת מציג את עצמך כנציג השקופים והמוחלשים והחלשים. בוא נגיד, זה לא ממש מקום שנציג השקופים אמור לבלות בו את חופשתו.
אתה יודע, אם היה מדובר פה בציבור הגיוני, אז בין הזמנים, מהשבעה באוקטובר, הייתה מוקדשת להתנדבות בבסיסי צהל, בעזרה למילואים ניקים, אתה יודע, יש מלא עבודות שעושה צהל, חוץ מלהילחם ולעלות על מדים, אתה יודע, דברים שהאחים לנשק עושים, ועוד מלא ארגונים אזרחיים, אבל הם צריכים לטייל, כי זה בשבועיים וחצי שהם לא לומדים, חלילה לתת איזשהו כתף, אבל בוא נעשה, בוא נהיה גם אגונים, הוא באמת מתון בנושא, מבחינה ביטחונית, אם היית אומר לדרי, מה אתה רוצה עכשיו שיקרה, היה אומר שתיגמר המלחמה.
אז תודה, תראה, אני הייתי מצפה מאיש עם כוח, או 11 מנדטים, גם בשאלת החטופים, תוסיף את השבעה מנדטים של יהדות התורה, לא רק לדבר על הפדיון שבועים, ועל הצורך להחזיר את החטופים, ואולי גם על הצורך לגמור למלחמה, תלמד מסמוטש ובן גביר, יש לך כוח פוליטי, נתניהו מי כמוך כספית יודע, מבין רק כוח, אבל רק כוח. אם אתה בא, אתה יכול לדבר עד מחר, אם אתה מציב לו אולטימטום, אמיתי, לא כמו של סמוטריץ', ואומר לו, שמע, יש עסקה שנרקמת, אתה הפעם לא מפספס אותו, אם אתה מפספס את זה, אני מפיל ממשלה, תהיה עסקה. אבל אם אתה לא אומר את זה, ומסתפק בסינג פה, ובחצי נאום שם, ובאיזה כמה מילים בפתיחת ישיבת סיעה, לא יצא כלום, לא יצא שום דבר. ולכן אני אומר, אתה יודע, מתון, בסוף הדברים האלה צריכים לבוא גם לידי ביטוי, והדברים האלה יכולים לבוא לידי ביטוי רק אם אתה בא לנתניהו ואומר לו, שמה, תסיים את המלחמה, עסקת חטופים, אם לא, אין לך ממשלה. זה הדבר, השפה היחידה שנתניהו מבין.
אני מסכים לכל מילה, ולמרבה הצער זה לא קורה, אבל אני רוצה
לא להגיד... וזה לא יהיה, כי אם יפילו ממשלה, אם יפילו
הם ממשלה... הם יפילו ממשלה על הגיוס, הם לא יפילו ממשלה על המלחמה או על החטופים, חלילה.
רק על הגיוס.
העיקר שהערכים היהודים, אבל תשמע, ראית את המסיבת עיתונאים?
בוודאי. לדעתי הגרועה ביותר שאני זוכר בשנים
האחרונות. אחת הגרועות, גם התבלבל שם בין ביידן לטראמפ ועוד כל מיני כאלה ליפסוסים שיש לו יותר ויותר, אבל בסדר, הוא בן 75.
76 עוד
מעט. עושה, יהיה 76 ב-21 באוקטובר, אבל שמע, קודם כל, שוב מוטי קסטל,
זה מדהים.
קיבל את השאלה הראשונה, מוטי קסטל הוא לא עיתונאי, הוא מעריץ של נתניהו, הוא התוודה על זה.
צעק שם... אתה זוכר את הצעק?
לא, אני תכף אגיד לך בדיוק מה הוא צעק, לא צעק. זה שהוא תמיד מקבל את השאלה הראשונה, ועכשיו גם הבוקר התפרסם, שהם אומרים שזה בגלוי, כן, אנחנו, כל שאר הערוצים זה ערוצי תעמולה, רק ערוץ 14 זה ערוץ העיתונאי, ולכן על הראש שלכם, אני הייתי מתחיל פשוט להחרים את המסיבות העיתונאים האלה, אם זה הנועל, אבל... אתה זוכר את השאלה של אלמוג בוקר? אלמוג בוקר שאל שאלה מצוינת, הכי לגיטימית בעולם, היו בשני חלקים, אחד הוא ביקש תגובה על דברי דרי, כן. ואז נתניהו אמר, הוא לא אמר, הוא כן אמר, אני לא יודע, ושתיים אמר, תשמע אדוני, אתה אמרת לפני כיבוש רפיח, שזהו, ששם אנחנו נשבור את חמאס וננצח,
נכון.
וזה אחר כך עניין של כמה שבועות, וזה קרה לפני הרבה מאוד זמן, אז מה אומר לנו שעכשיו זה לא אותו דבר, אין יותר לגיטימית בשאלה הזו, ונתניהו אמר לו, זה נאום תעמולה.
נכון.
לעומת זאת אני מקריא לך את השאלה הראשונה של האירוע שנשאלה כמובן על ידי מוטי קסטל. ערב טוב אדוני, אם אפשר הייתי אפילו גם כינורות ברקע. ערב טוב אדוני ראש הממשלה, אנחנו עדים מתחילת המערכה לקמפיין נרחב וחד צדדי בגיבוי מסיבי של ערוצי התעמולה שמעדיף את הרגש על פני השכל. נראה לפחות לציבור בוחריך שיריביך עשו שימוש מדויק בתורת הלחץ של ז'בוטינסקי, שאתה בספריך הזהרת מהשלכות של לחץ כזה כשהוא מופעל נגדך, אם יכול להיות שהעובדה שאנחנו רואים פעם אחר פעם פעולות חלקיות ברצועה ונמשך ונמשך ונמשך, זו תולדה של הלחץ המטורף הכמעט בלתי נתפס שמופעל עליך.
כן.
זה... לא נאום תעמולה. שמע, אנחנו בתוך פיליטון.
לא, תראה, לגבי ההשתלחות שלו באלמוג בוקר, אתה יודע, ומכל האנשים לטעון נגד אלמוג בוקר, שהוא תבהלה, זה באמת, הוא מותקף מהצד השני, שהוא ככה פחות מדי תוקף. זו אסטרטגיה. זו אסטרטגיה, בוא, אין כאן שיגעון, יש כאן אסטרטגיה, והאסטרטגיה הזאת אומרת לתקוף תמיד את הערוצים שאינם ערוץ 14, לייצר כל הזמן אימות, לייצר כל הזמן חיכוך, לתקוף אותם בלי הפסקה, כי זה מאחד המחנה. ואנחנו צריכים להפוך אותם לאויב, כי כמו שנתן אשל אמר בזמנו, אנחנו צריכים ליצור שנאה, שנאה מאחדת את המחנה שלנו. האנשים שלנו אוהבים את זה, מירי רגב עושה עבודה מצוינת, ולכן הערוצים האלה שנתניהו משתלח בהם בלי שום קשר למה הם אומרים, הם לא אומרים, זה לא מעניין אותו, הוא מבחינתו אסטרטגית הקרב הזה מולם הוא קרב מצוין, הוא גם רוצה שיענו לו וההשתלחויות הן טובות לו, זה מה שהוא רוצה, ולכן זה לא משנה שיש שם אלמוג בוקר, וכמו שאתה אומר, ישאל את השאלות הכי לגיטימיות, הוא יכתוב, והוא ינסה לעשות לו שיימינג, והוא ינסה לבזות אותו, ולהקטין אותו, ולעשות לו כל דבר שזה, כי זו האסטרטגיה, זה הערוץ 12.
טוב, בוא נפנה למורן הראשון שלנו. אמנון ברלב, שלום.
שלום וברכה.
סגן מפקד טייסת קרב לשעבר, נכון?
נכון.
מה הדרגה בעצם?
היום סגן אלוף, אבל זה קיבלתי אותה במילואים. לא בסרן בשיפור.
אתה בכיר בשואלי שלשום. אתה גם ניסית צ'קפוינט?
הייתי, כן, עד לא מזמן.
כי היושב ראש זה גיל שואד, נכון?
כן.
ונדמה לי שעכשיו מנכ"ל זה מינוי מסקרן מאוד של הזמן האחרון, נדב צפריר, שהיה מפקד 8200. אבל לא על זה אנחנו מתכנסים, כי אתה תהיה היום בין מאות טייסי חיל אוויר בדימוס במילואים, שיפגינו מול הקריה, מול אייל זמיר בעצם, בקריאה, אני מצטט, להנהגת המדינה לנהוג באחריות ותבונה, להפסיק את המלחמה, ויש פה גם סוג של חיזוק של הרמטכ"ל בעצם, זה לא הפגנה, זה לא התרסה נגד הרמטכ"ל. בקיצור, תסביר לנו אותה, מה המטרה, מה המסר, מה?
טוב, בסוף אני חושב שיש לנו מטרתה, פונקציית המטרה שלנו היא הפסקת המלחמה והחזרת החטופים, אני חושב שזה די ברור. אבל ההפגנה הזאת היא הפגנת בעד הרמטכ"ל, בעד המקצועיות, אנחנו תומכים בדעות מקצועיות שבסוף אמורות להביא להחלטות נכונות. אנחנו ממש ממש לא רוצים לראות את צה"ל הופך למשטרת ישראל. אני חושב שדיברתם על זה מקודם, נורמת ההתנהגות של הממשלה הנוכחית היא חוסר מקצוענות מוחלט, ואנחנו מאוד מפחדים שגם המבצר הזה ייפול. הרמטכ"ל הפגין עמוד שדרה, נתן חוות דעת מקצועית מה נכון ולא נכון לעשות של להחזיר את החטופים, ואנחנו מאוד מאוד תומכים בדעה הזאת.
ומה החשש למעשה? למה אתם מפגינים? מה החשש שיקרה עם הרמטכ"ל?
תראה, אני באמת לא יודע איזה החלטות הוא ייקח. הוא מקבל הנחיות מהדרג המדיני, ובסוף כבר ראינו שאנשים, אני לא רוצה להגיד מתקרנפים, אבל בסוף הולכים לשרת לא את המקצועיות, אלא את הנאמנות או כל דבר אחר. זה מאוד מפחיד אותנו שזה מה שיקרה. אני רוצה להזכיר לכולם, יש לנו אחים ואחיות שם, שנראים כמו מוזלמנים, והם לא יחזרו בחיים, הם גוססים שם. אני חושב שכל ההתעלמות מזה, דבר כל כך נורא, זה ברור שהאופציה היחידה להחזיר אותם הביתה, היא להפסיק את המלחמה הזאת. זה לא מי שמחר את כל הלוקשים האלה של לחץ צבאי, אנחנו ראינו, המספרים מדברים בעד עצמם.
כן, אבל יבואו איך נתניהו ושרי הממשלה ותומכי הממשלה ואיך אתה תשמע, מה אתה רוצה? אנחנו התגמשנו ועשינו הכל כדי לחזור לעסקה. חמאס לא רוצה, לא רוצה לשבת, לא יחזיר תשובה אפילו. מה אתה עונה להם?
שבואו נסתכל על העובדות. מי יפר את ההסכם הקודם? עוד כבר בהתחלה היה אפשרות להביא יותר אנשים בהתחלה. כל השלב שהוא, כל הפטנט הזה של עסקאות ופעימות, הכל הומצא על ידי הממשלה. אז אם מסתכלים רגע בנתניהו, אז אם מסתכלים על העובדות, ועוד איזה ניסיון לייצר איזה נרטיב שקרי, הוא בסוף, יש פה איזה אינטרס מאוד ברור, פוליטי, משיחי, להשאיר את המלחמה הזאת, בתוקף. כן כיבוש עזה, לא כיבוש עזה, כן התיישבות, לא התיישבות, המטרות האמיתיות לא יושגו בצורה הזאת. הם לא יושגו כי אי אפשר להעיף את החמאס בלי לבנות אלטרנטיבה של היום אחרי, ולא התחלנו לבנות אותה, גם זה ברור. אי אפשר להביא אותה, להפיק את המטרות האלה, כי חטופים לא יוחזרו רק בלחץ צבאי. אז אתה יודע, זה משהו הרבה יותר גדול, זה תפיסת עולם, אין פה שום מדיניות ושום אסטרטגיה. ספציפית להפגנה הזאת, היא קוראת למשהו מאוד מאוד ברור. הרמטכ"ל צריך להמשיך לנהוג במקצועיות, כמו שהוא נראה שהוא עושה עד היום, להביא, אני חושב שזה לא פעם ראשונה שהרמטכ"לים יודעים לעמוד מול הדרג המדיני, ולהגיד לא ככה, ככה.
אבל תשמע, אמנון, אני רוצה לשאול שאלה כאילו רגישה, לא יודע מי רגישה, מה הופך בסוף את חיל האוויר דווקא, לראש החץ של כל אירוע מהסוג הזה, גם במחאה נגד המהפכה המשטרית, מחאה שאני תומך בה והשתתפתי בה בכל הכוח, זה לא סוד, ואני חושב שהצילה את עד שפרצה המלחמה כמובן את המצב, אבל גם אז חיל האוויר היה ראש החץ, אז דיבורים על, היום קוראים, הם קוראים לזה סרבנות הצד השני, אבל הדיבורים על הפסקת התנדבות התחילו בחיל האוויר. גם עכשיו אגב, אני לא יודע אם העיניים הרגישות שלך כטייס בדימוס רואות את זה, ומתחיל מתח בין פיקוד דרום לבין חיל האוויר, אפרופו השיטת השימוש בכוח והפצצות בעזה, זה כאילו, זה גורם לכם אולי סוג של תדמית של מגדל השן, שמאלנים, יש כמובן את הציבורים ואת מכונת הרעש, שהופכים את זה לסרבנים, בוגדים, איפה היה חיל האוויר וכולי וכולי. זה לא, אתם לא שמים את עצמכם כאילו יותר מדי בחלון הראווה הזה?
תגיד לי, בין אחרי איראן אפשר לקרוא להם במה?
תן לו לענות שנייה.
אני חושב ש... אתה יודע, א', אני מציע שלא נהדהד כל מה שנותנים לנו ונחשוב שזה הפך להיות המציאות. שזה נקודה ראשונה שכדאי לשים אותה על השולחן. ב', אני חושב שאנחנו קבוצה של אנשים שהובילו ויובילו. קבוצה קטנה של אנשים שיש לה השפעה גדולה, ראינו את זה במה שקרה באיראן, חיל אוויר תפקד למופת. ובסוף אנחנו גם אזרחים פטריוטים, שאני יכול להגיד לך שבשנה ממוצעת כשעשיתי מילואים, עשיתי בין 70 ל-90 יום בשנה, לא אורך 10 שנים או 20 שנה, כן? זה לא משהו שהוא קורה עכשיו רק במלחמה. אז אנשים שאכפת להם מהמקום הזה, מאוד, אנשים מצוינים שממש רואים את מה שהשקענו בו, את חיינו מתפורר לנגד עינינו. אז אין לנו פריבילגיה יותר ממישהו אחר, אנחנו דומים לכל לוחם אחר, בצהל, לא משנה אם הוא שריונר, גולני או חובל. ואנחנו בדיוק כמו כל אחד אחר, אנחנו במקרה הספציפי הזה פשוט יוזמים.
מה זאת אומרת, אתם יותר מעורבים לדעתך מ...
אני לא חושב.
בוגרי יחידות אחרות, ממילואימניקים או כאלה ששירתו, כמו שאתה אומר, גולני, שריון או הנדסה? אז למה
במקרה
אתם יותר מעורבים, יותר יוזמים?
אני לא מודד את עצמי מישהו אחר, אני שאל מקודם למה אנחנו שמים את עצמנו בקדמת הבמה, כי זה אנשים שאכפת להם, הם גם בקשר אחד עם השני, השקענו פה הרבה מאוד שנים ואכפתיות, ולכן אנחנו יוזמים.
אז מה?
אני חושב שהשאלה, רק עוד משהו אחד, אני חושב שהשאלה שאומרת, מה פתאום אתם יוזמים, אתם שמים אתכם בפרונט, היא שאלה בעייתית. אנחנו רוצים שכל אזרח במדינת ישראל, רגע, אני רוצה שכל אזרח בישראל ייזום, וידחוף במסגרת החוק והדמוקרטיה, מותר ואנחנו צריכים לקדם את מה שאנחנו מאמינים.
לא, אבל לא היה יותר נכון, למשל, לא לבודד אתכם, אלא אתה יודע מה, תפנה לכל מיני בוגרי שריון והנדסה וחיל הים, ותעשו איזה משהו כדי באמת להכר את הביקורת שמותחת בכם, כפי שציטט לך בן.
אז שני דברים, אחד אנחנו מתכננים עוד הפגנה אחת שתהיה בה, שתהיה פתוחה לכולם ושיבואו כל מי שהיה יהיה בצבא או שירת וישרת בעתיד ובני בנות זוגם. אז התשובה היא לזה היא כן. ושניים, אותם, אין לי שום מטרה להכיר ביקורת. אני, בכלל זה נראה לי הזוי, אנחנו לא צריך להתנהל מהמוד הזה של אוי 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 שיבקרו אותי. אם אני עושה משהו נכון, אני מוכן להילחם מאחורי זה. אני לא מתבייש במי שאני, ואני לא מתבייש במה שעשיתי עד היום. לא בזה שאיבדנו חברים והגענו על המדינה הזאת ועשינו ואנחנו עושים ובנינו פה תעשייה. אנחנו חושב שאנחנו צריכים להפסיק להתנצל על זה ולא לחפש איך למנוע ממישהו שיבקר אותי. דיברתם על זה מקודם, התרבות וה-DNA שנוצר פה במדינה הוא כל כך נורא, אנחנו צריכים פשוט להילחם על מי שאנחנו.
בקיצור, אתם הולכים עם מצפון שלכם, לא מתביישים, בראש זקוף, אני חושב שזה ראוי להערכה, אבל תגידי, כבר אמרת שאתם לא צריכים להוכיח, כלום, איפה היית ב... כאילו, כמה שנים אתה כבר לא טס?
10 שנים.
אז מה אתה מרגיש, עכשיו אני מדבר, כאילו, הגענו חלק של הצבע, מה מרגיש טייס קרב, היית סגן מפקד טייסת, נכון?
כן.
מה, F-16, F-15, F מה?
הייתי סגן מפקד טייסת פנטום, וטסתי רוב חיי אלף.
אוי, פנטום, יאללה, עכשיו, שואלי שישה.
201, 201.
שמבוגר, כן.
רגע, לא שמעתי, 200.
אמרתי ש-201 האחת, אבל את רוב חיי טסתי בטייסת מפקד 109, טייסת העמק, וטייסת F-16.
ה-F 201 זה מיתולוגיה של ממש, אבל כשפתאום אתה רואה שהדבר הזה שמרחף מעל כל טייס ישראלי 30 שנה, טסים לאיראן, פתאום קורה, ועוד בעצימות בלתי נתפסת, עם הישגים שבאמת, כאילו, הפילו כל מי שמבין בזה קצת על הכיסא. מה, יש תחושה של איזה באסה שפספסתי את זה?
כן, בטח. קודם כל, אני מאוד גאה, מאוד מאוד גאה בחיל אוויר. גם בתכנון וגם בביצוע, זה הרי לא יאמן, כשמסתכלים על המשפרים ועל האופרציה ועל העליונות האווירית שהשגנו באיראן, וזה לא היה טריוויאלי בכלל, אני מאוד מאוד גאה בחיל אוויר, ובטח שנחמץ הלב, ברור שהייתי רוצה להיות שם.
תגיד לי... ואתה יודע, אני דיברתי, יצא לי לדבר עם טייסים ותיקים כמוך, הם אומרים שהם עמדו פה רפא, הופתעו הפתעה לא מוחלטת, אבל הפתעה גדולה מהיכולות, מהביצועים של טייסי חיל האוויר במלחמה מול איראן. אתה גם הופתע אותו שאמרת, בוא, אני... זה מה שציפיתי מהחבר'ה.
לא, אני חושב שאגב, אני לא בטוח שחיל אוויר עצמו לא הופתע מקבוצת ההישג המשמעותית שקרתה פה. אני חושב שקרו לאורך שנים הרבה פעולות, בין היתר גם הטכנולוגיה מאפשרת דברים שלא אפשרו פעם, גם סוגי המטוסים, כמות הדלק שבהם, אוסף שלם של דברים שהתנקזו למקום אחד. אגב, חלק מהדברים, נגיד בהיבט ההגנתי, זה עניין של שנים, אתם יודעים, חץ פותח לפני 30 שנה.
כן.
אז יש דברים שהתנגזו לאותו מקום, אבל אני חושב שהביצוע הוא למופת.
אז אנחנו, אז חיל האוויר שלנו הוא אדיר, או שהאויב האיראני הוא פחות נורא ממה שחשבנו?
אני אף פעם לא מזלצל.
לא, חלילה, לא מזלצל.
אני חושב שתפיסת העולם היא לא כזאת. אני אומר שגם הייתה שם אופוזיציה, זה לא שזה בכלל לא הייתה אופוזיציה נגדנו מצד אחד, בייחוד טאקה, טילי קרקע אוויר, ומצד השני יש פה אתגר לוגיסטי מטורף בלנהל מערכה כל כך רחוק מאיתנו, גם להביא מודיעין, וגם תחשבו כמה שעות טיסה היו שם, ואף מטוס לצוצוצו לא קרה לו שום דבר. אפילו תקלה טכנית, כן? זה פשוט
מכת הפתיחה, מכת הפתיחה שבה מאות מטוסים מכל הסוגים באותו זמן, רחוק מאוד מפה, יורים על 157 מטרות באותה שנייה, יורים, כן, משגרים, לא פוגעים זה בזה, לא מתנגשים זה בזה, לא מתברברים, לא תקלות, משמידים אגב 155 מה-157, זה אירוע, אגב, אתה יודע שהמטוסים היחידים, ממה שאני שומע מחברי הטייסים, שהוזנקו לקראתם במעט מאוד מקרים ומיד ברחו, אני לא רוצה להעליב אותך, היו פנטומים.
ברור, יש לאיראנים יש קצת F-14 ופנטומים מאוד 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 ישנים, תחשב בני כמה המטוסים האלה, למרות שליבי לפנטומים, כן, כמטוס ש...
לא, לכן אמרתי, אני לא רוצה את אשתי פגע.
לא,
תגיד לי, זה הכנות של כמה זמן, נגיד, למכת פתיחה כזו?
אני יכול להגיד לך שבאופן כללי זה עניין של בניית כוח.
אוקיי. זאת אומרת,
גם כשאני טסתי בחיל אוויר, עבדו על העניין הזה. אני לא יכול להרחיב, אבל זה תהליכים שלוקחים הרבה זמן, של בגרות של מערכת ושל תכנון, זה לא משהו ש... יושבים אליו בשולחן, מתכננים אותו מחר והוא קורה. בעצם אוסף היכולות נבנה לאורך הרבה מאוד זמן.
Okay.
ממש הרבה מאוד, עשרות שנים. אין ספק שההיצע של זה בסוף היא יצאה מאוד גדולה. אבל אל תתבלבלו, זה מקצוענות לשמה, זה לא משהו שקורה מהרגע להרגע.
סגן אלוף בדימוס, טייס קרב לשעבר, אמנון לבב, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
בהצלחה בהפגנה היום.
תודה, להתראות, ביי.
עכשיו מתגייסים למילואים.
רסם במילואים, הרב אריה עמית, שלום.
בוקר טוב, בן, מה נשמע?
נכנס פה לחדר, אני לא זיהיתי אותו, זה גם ברק סרי, אז הוא גם איתנו. תגיד, קודם כל, אתה מפקד נכון עכשיו בסיס פגה?
כן, מפקד מחנה פגה, אחרי שהוא עבר את הטווח בשביל העשירי, רצו שיש שם...
פגה זה מגן בערי, נכון?
מגן בערי, נכון. נפלו שם 14 לוחמי גולני בקרב גבורה בשביל העשירי.
יש סרט בלתי נשכח בעובדה על הקרב הזה.
כן, מאמצי גבורה מטורפים.
מטורפים והרבה מאוד הרוגים. איך הגעת להיות בעצם עכשיו המפקד של הבסיס?
במהלך המלחמה, אני בעצמי גדלתי בנצח יהודה, עזרתי ל-941, לגדוד החרדי במילואים.
אתה ממקימי נצח יהודה, לדעתי.
מקימי נצח יהודה, הייתי המחזור הראשון בצהל שעשה 07 בנובמבר 1, זה הפעם ראשונה שחרדים בצורה מסודרת נכנסו לבח צהלי ויצאו לוחמים לפי הספר. לפני זה היה טלאי על טלאי כזה. חלק גדול מהמלחמה הייתי רס"ר של יחסם גבעתי, זה גם יחידה שצמחה ממחלקה לגדוד. ובהשגחה פרטית פגשתי את סגן מפקד החטיבה הצפונית של עזה. הוא אמר לי שבסיס פגה קרוב לליבו, אחרי כל מה שהוא ראה וחווה שם. ביקש ממני לקחת אותו, מה שנקרא, לתשומת לב אישית, וברוך השם, אז כל מי שנכנס למחנה היום מזהה שהמחנה הזה באמת היה שם קרב גבורה, המקום מספר את הקרב שהיה, ומשתדלים לעשות.
תגיד לי, כמי שהקים את נצח יהודה, כמה מתוך הלוחמים שם הם חרדים באמת, כמו שאנחנו מכירים, וכמה מהם חוזרים בשאלה, או שכאלה שהתנתקו מהדת?
תראה, הנתונים הבסיסיים מתחילת ההקמה, זה היה שמי שמגיע זה חרדים מבית.
כן, לא, חרדים מבית.
בהתחלה, המחזורים הראשונים,
אוקיי.
המחזורים הראשונים, כמו שאתה מבין, היות וגם היה התנגדות מאוד חזקה.
נכון.
אז רק מי שיכל לא לספור את החברה ולא לספור את הרבנים, יכל גם להתגייס.
לא, לא היה להם קל. היום המצב שונה. לא היה להם קל, המשפחות בחלק מהמקרים התנקרו אליהם, הקהילה יצאה נגדם, היה להם קשיים לפעמים להיכנס אפילו לבקר את המשפחה. מה היום השוני?
היום, חוץ משכונות ספציפיות, לוחם חרדי בנצח יהודה, או עכשיו גם בחשמונאים, או בחץ צנחנים, או בתומר, הולך בגאווה בשכונה שלו, מכבדים אותו, זה לאט לאט, מה שנקרא, אנשים מבינים שאין רק אופציה אחת של לשבת וללמוד תורה, כנראה שלא כולם מתאימים.
אבל כמה אחוזים מהם הם חרדים באמת?
עוד פעם, השאלה איך אתה מגדיר חרדי באמת? יש מישהו שיושב עכשיו בישיבה ולומד תורה מהבוקר עד הלילה, ובלילה הולך וחוטה. הוא חרדי באמת? כאילו...
חופשי כיפה. כולם חופשי כיפה?
כולם, לא, תראה, קודם כל שתדע שנצח יהודה, ברגע שהורדת את הכיפה, אתה חותם על זה מראש. הורדת את הכיפה או חיללת שבת בפרסיה, אין להם בעיה עם זה, כל אחד יעשה מה שהוא חושב, אבל אתה לא יכול להישאר במקום חרדי.
לא ידעתי.
כשאתה נכנס היום לאחד מהיחידות החרדיות, אומרים לך מראש, יש לך פה הטבה שקוראים לה שנת לימודים בסוף, שאתה בעצם מכינים אותך לצאת לחברה, אוקיי? כן. אם אתה לא מתאים לך המסגרת, הכל בסדר, אתה פשוט מגיע לצהל הרגיל. מי שרוצה להישאר להיות ביחידה שמוגדרת חרדית, יש לו שני תנאים בסיסיים. אחד, כיפה, שתיים, לא לחלל שבת בפרסיה. אם הבן אדם בשירותים יעשן, אף אחד לא יגיד לו כלום על זה.
אני עם כל הכבוד לשיחתכם על החרדים, אני רוצה כאילו גם לגעת בשאר הדברים. אתה עשית 198 ימים ברצף במילואים?
וכבר עכשיו על 208.
וואו.
זה היה מעודכן לתחקיר האחרון.
איפה, מה עשית? אתה ספר לנו קצת על ה...
נכון לרגע זה, אני כבר מתחילת השנה, במחנה פגה, דואג לקבל שם בין 200 ל-500 לוחמים, זה תלוי בעומסים. צריך לדעת לנתב ולנהל את זה נכון. גם שלהם יהיה טוב וגם שהמחנה יישאר מסודר. וכל זה לזכר הנופלים. ואני פוגש ורואה המון את עם ישראל, ומבין את הפצע הזה. כמה חשוב שחרדים יהיו חלק מזה.
מה שנקרא מפקד מחנה. אני רואה פה שסיפרת איפשהו שבמהלך הלחימה נתקלת באיזה לוחם ביחידה מיוחדת שהציג לך הטכנולוגיה מעניינת.
כן.
ספר.
אני במהלך המלחמה, בגלל שגם הייתי נכנס המון עם יחסם גבעתי לעזה, והיינו מכניסים שיירות וחומר נפץ וכו', בעצם ראינו שרוב האותר לפרסום זה ממטענים על הצירים או רכב שיירות שקיבל התקפה, ובעצם יש טכנולוגיה שזה נקרא קרבם, כלי רכב בלתי מאויש, שאתה יכול עם שלט לשים על הרכב, והוא בעצם יביא את האוכל, יביא את הדברים למחנות שנמצאים בתוך הרצועה. זה משהו שהוא בפיתוח, שאני שותף שם, בעזרת השם, שנצליח להגיע לגמר, מה שנקרא, שזה יציל חיים של לוחמים.
ולמה התכנסנו? למה התכנסנו כאן?
לא, רגע, לפני, שווה, יש לנו זמן. קודם כל, אני תמיד יש איזה...
לא, אבל אתה יודע, זה גם עושה שמעניין אותי זה, אני רוצה להקדיש גם לו, על גישור, על תקשורת בין אישית.
סרי, יש לנו הרבה זמן. תאמין לי, לפעמים אני אומר אמת. קרבם, בסוף קוראים לזה מכונית אוטונומית, זה רץ בכל העולם כבר שנים, ואתה בעצם מדבר, הרב עמית, על התיגום של זה לרכב צבאי.
נכון, מכונית אוטונומית, אל תשכח שאם תיקח טסלה, תשים אותה בעזה, רק מהאבק של עזה, תוך 5 דקות היא מושבטת. אתה צריך לתרגם את זה באמת לעניינים של עזה.
כן, לרכב, לכלי רכב צבאי.
צריך להפוך, או לאו דווקא כלי רכב צבאי, אני יכול לקחת טנדר של, שמצאת בעזה ותוך שנייה להפוך אותו לרכב שיציל חיים. זה קיט. אנחנו לא מדברים על לבנות רכב, אנחנו בונים קיט שכל רכב אנחנו הופכים אותו לפי הפתרונות המעשיים בשטח. כי לבנות רכב צבאי זה יעלה כל הבעיה שלנו במדינה זה שיש לנו את המוחות הכי טובים שיש. אבל זה לא מגיע לחייל בקצה. יש לנו טכנולוגיות שנמכרות במיליונים לכל העולם, מיליארדים, אבל החייל בקצה יכול לשמוע על זה רק, או לראות את זה ביחידה הרב-ממדית. אם רוצים שחיים של חיילים ינצלו, צריך ליצור קיט פשוט וזול, שכל לוחם, לכל פלוגה, אתה נותן 2 קיטים כאלה.
תגיד, בן, אפשר לעבור לעסק שלו?
כן.
יפה. אז אנחנו התכנסנו כאן כדי לעזור לך בעסק שלך, לא יודע, מכון, מה זה? שהוא מעניין מאוד אותי. זה מכון המקום שעוסק בגישור?
זה לא מכון, מה זה? גישור או גישור?
נתן לי כישרון לחבר בין אנשים, אם יש זוגות שיש להם בעיה.
יפה, יפה, אז בוא הנה, זה מה שמעניין. אז אתה עושה ככה, אתה באזרחות, כן? במעט שנשאר לך, אתה מתעשק בגישור זוגי, בעסקי, תקשורת בין אישית, ייעוץ ואסטרטגיה למנהלים. בוא תספר לי מי הזוגות שמגיעים אליך, איך אתה פותר את המתיחות, הקרע, לפעמים, אני יודע מה, תאוב הדדי, איך עושים את זה?
קודם כל, ברגע שאתה בא בגישה של win-win, אז מהר מאוד הבעיה נפתרת. אתה מזהה בכל אחד, בין אם זה זוג, בין אם זה שותפים, בין אם זה חברים, בין אם זה עובד ומעביד, אתה מזהה מה הנקודה שחשובה לכל אחד.
תן לי דוגמה.
בעצם ברגע שאתה מצליח למצוא אותה מבין הדברים, אז אתה יודע בסוף לסכם את זה של המעסיק רוצה א', או בת הזוג רוצה א', בן הזוג רוצה ב', בוא, אתה תיתן לה את מה שהיא רוצה, היא תיתן לך.
אם הייתי שולח לך את ינון מגל וברק סרי, יש על מה לדבר?
זה חבל על הזמן, זה יתפוצץ בדרך לשם.
רגע, אתה נשמע, אותך שמעתי מספיק. איך היית מתחיל שם את השיחה, אם אתה בכלל יודע על מה אני מדבר?
אהבת ישראל. אליי זה מדבר אליו לא, אבל בוא, תן לי סיפור של זוג שהגיע אליך במצב יחסים רעוע ביותר, ונגעת בדיוק בנקודה, והפכת את חייהם לטובים וכיפים.
יש לי פעם, אני מוסר 3 פעמים בשבוע שיעורים בטניה, ובמהלך השיעור באים אנשים, חלקם שומרי תורה ומצוות, חלקם עדיין לא, הגיע בחור שאומר לי, תקשיב, אני שבוע הבא כבר יש לי תור לרבנות, מה שנקרא. זהו, אני, אין לי שום, זה, אמרתי לו, מה? אמרתי לו, בוא, תן לי צ'אנס. ישבתי איתו עם אשתו 2 שעות, ברוך השם, הזוג הזה לא רק שלא ברבנות, הם עכשיו במיאמי.
אבל מה עשית? בוא תספר לנו, מה פתרת?
בסוף, הפתרון הוא נורא פשוט. יש אנשים שחושבים שריב בין זוג, ריב בין בעל אישה, ריב בין מעסיק, ריב בין שותפים, זה משהו שהוא שלילי. אם מבינים שחיכוכים ובעיות שצצות זה חלק מהחיים, אז כבר יש לך חצי מהפתרון. כי יש אנשים שבאים אומרים לי, שמע, אני כבר לא יכול עם המריבות יותר. אני מסביר לו, תקשיב, גם אם אתה לא יכול, גם אם תחליט לעזוב, אם האישה הבאה שלך או השותף הבא שלך או הבוס הבא שלך, יהיה לך את אותם בעיות. כי בסוף הבעיה מתחילה ונגמרת בתקשורת. אם אנשים יודעים לתקשר ביניהם בצורה נכונה, אז הבעיה נפטרת.
אז אתה אומר, לא להתרגש ממריבות, זה מה שאתה אומר. קודם כל, לא להתרגש.
לא רק לא להתרגש, זה לנסות להבין מה השורש המריבה, לפתור את השורש, ואז אתה יוצר בעצם ערוץ תקשורת חדש.
אוקיי.
ורוב הפעילות שלך היא זוגות?
לאו דווקא. יש לי המון בעלי עסקים או מעסיקים. יש היום במשק בעיה שאתה כל פעם מביא עובדים, הם לא מתאימים, ואתה בעצם רוב הזמן בלי העובד. אז לפעמים כבר מעסיק מעדיף להביא מישהו רגע שייצור, יעשה לו ערוץ תקשורת בינו לבין העובד, שלפחות עד שיגיע לו העובד האולטימטיבי, שלא תמיד הוא מגיע, אוקיי? כי לפעמים הזמני זה הכי קבוע, כי מה לעשות, לא נולדנו מושלמים. אז הרבה מעסיקים פשוט אומרים לי, ארי, בוא תייצר לי איזה הסכמות איתו, כי גם המעסיק עצמו, הוא רוצה את ה-100% לעסק, אבל מה לעשות שאין את העובד הזה נכון לעכשיו, שייתן לו 100%. לפעמים הוא צריך לפשר על ה-80%, אבל הוא לא מצליח ליצור את הערוץ תקשורת בינו שהוא ב-100% לבין ה-80%. אז פונים אליי, אני יושב בין הצדדים, מבין את איך לעשות את זה בעבודה, שלפחות המעסיק יבחר בין 80 עכשיו כרגע ביד ל-100 על העץ.
אז קודם כל אנחנו פה באמת, כמו שאמר סרי מקודם, התכנסנו כדי לתת בוסט לעסק, אתה 300...
מגיע לו.
לא, סליחה, 200 ומשהו יום כבר לא שם.
מגיע לו בגדול, כן.
איך מגיעים אליך?
אני יכול לתת את הטלפון שלי, אם זה בסדר?
בטח.
מה שאתה, מה שצריך, מה שכדאי לתת, אין.
מי שיש לו בעיה אישית עם עצמו, בעיה זוגית, בעיה עסקית, בעיה עם העובדים, שרוצה לשבת עם מישהו שיכול להביא לו ידע וניסיון של 20 שנה בתחום, אז נשמח אם יפנו אליי, השם שלי זה אריה עמית, טלפון שלי זה 052-770-776, אני חוזר שנית, 052-770-776, תודה לברק ובן על הבמה.
תגיד, אתה חבדניק?
אני חבדניק, ובאותה הזדמנות, אם אנחנו כבר ככה מיודדים...
770, אי אפשר לפספס.
כן, כן.
יש לי... אני התפסתי בעזה, במהלך הלחימה, טניה. יש בקשה של הרבי מלובביץ' להדפיס את זה. ויש לי בקשה אליכם, אם אפשר לתת לכם את זה למזכרת, מה שנקרא.
אני אגיד לך, אני קודם כל, אני הייתי בלוויה של הרבי, וסיכרתי את מחלתו.
אתה יודע שהמניות של בן, אצל החבדניקים, הם בשמיים, רבי לה לפגישה, יש תמונה שלו, עם הרבי מלובביץ'.
קיבלתי גם $2, רק שאני לא אין לי מושג איפה שמתי אותם. תגיד, אתה מאלה שחושבים שהוא המשיח או לא?
אני מאלה שחושבים שהוא המשיח, כן.
איך אתה, איך? לא, אני חייב על זה מילה. אני חייב על זה מילה, איך הוא המשיח? תסביר לי.
לא, זה סרי, סרי.
לא, בסדר, אין לנו, יש לנו עוד, נו. כן.
בגלל שביקשת מילה, אני אעשה את זה קצר. פשוט וקל.
כן.
ברגע שאתה לומד טניה, אם כבר דיברנו על הטניה, אתה מבין שבסוף הכל מתחיל ונגמר ברבי, זה נקרא ראש בני ישראל. וברגע שאתה מחובר לרבי, אין לך אופציה אחרת לחשוב על משהו אחר. אתה מבין? כאילו זה לא בכלל... אין לנו אופציה נוספת.
אז הרב אריה עמית, אז בקיצור אני הייתי בלוויה שלא התקיימה, הוא בעצם לא מת.
נכון.
כן, אנחנו מאמינים שלא, אבל אם יש לך זמן, אני יכול לפתוח את הנושא הזה.
לא, למי שלא מבין, בחבד יש, אחרי שהרבי נפטר, יש עימות גדול בין המשיחיסטים, שיש לנו פה נציג שלהם, לבין היותר אנשים ריאליים שמבינים שמדובר.
היה רב גדול.
אתה איבדת אותי בשיחה, וזה לא אומר שלא צריך להתקשר אליו, כי הוא בחור מוכשר, עושה רושם. כשאמרת שבאים אליך לשיעורים בתניה, אלה שמאמינים, שומרים תורה ושם מצוות, ואלה שעדיין לא. ופה אתה מאבד יהודי חילוני שלא אוהב מיסיונריות, לא אוהב שמכריחים אותו, לא אוהב שכל הקשר בנוי על זה שאתם תכף מעבירים אותי על דתי, כי לא חשוב, אני יהודי.
ממש לא, אני אגיד לך למה. אתה יודע מי אמר לא להגיד חילוני ולהגיד יהודי שעדיין לא שומר תורה ומצוות? הרבי שהיית אצלו, אני לא עושה את
זה. אוקיי, אם זה הרבי,
הוא המשיח, אז... הוא כיבד כל יהודי, הוא לא רצה שתקרא לעצמך חול. אתה, אני מכבד אותך בן, אתה יהודי חכם, אתה רוצה שיקראו לך חול?
לא, לא, חלילה. והרבי היה, כרבי, אחד המיוחדים והמרשימים שהיו. אנחנו מאחלים לך, הרב אריה עמית, הצלחה, גם במילואים וגם בעבודה. חבר'ה, תעשו אצלו גישור. סבבה?
תודה רבה לך.
תודה רבה ובהצלחה גדולה. תגיד לי, איך היה לך? סתם,
חמוד מאוד. תראה, קודם כל זה שינוי מרענן, בלי לריב כל היום, ואתה יודע, אתה מכיר את זה, את הצבים האלה, ואת הרצון להגן על האמת, להילחם את המלחמה העבודה הזו מול, אתה יודע, מי, אבל אמרנו את השם שלו מספיק.
לא, לא, עזוב אותו, באופן כללי אני אומר.
אתה ואני מסתדרים מצוין. אתה יודע, השאלה היא, אני מקבל מלא תגובות, איזה יופי, סוף סוף תוכנית שפלה לשמוע. מצד שני, הרבה תגובות, תתחילו לריב כבר.
כן, נכון, אני גם מקבל.
שזה תקלה, ותשמע רגע, תן רגע לתת קרדיטים בצורה מסודרת, כי אני רוצה שנשמע את כל השיר, כי זה בונבוניירה.
כן, היית בפעם.
סער פלסנר ויואב כהן, כמובן, אורחים ומפיקים, החיים על השידור, טל אשל, שקד מורג, ואיציק אהרון, החיים על השידור, בכל רגע, אופיר מור יוסף, אליאור פוזניאק, בדיגיטל ראות, מתיתיהו ארגון, עידו טבת, ואופק קולק, חנו סגל וברקוביץ', שמע,
היית
בפעם. אני לא מצליח להשתחרר מהכבש ה-16, היית כבר?
לא, אבל כל מי שהיה...
עיר בעלק.
אומר שלא היה דבר כזה, לא היה דבר כזה, אנשים יצאו מצומררים מהזה, ואני שואל למה? מה סוד הקסם?
כי קודם כל זה תקליט מדהים, זה כן. יוצר מדהים, אדם שכתב את המילים היפהפיות ביותר בעברית, יונתן גפן, הוא גם כתב את השיר, והרביית המבצעים, זה יולית רביץ שלא הופיע 8 שנים.
10 שנים.
והיא מלכה, וזה גידי גוב שהוא מעבר כבר הרבה יותר ממיתולוגיה, ויוני רכטר שאני סוגד לאדמה שהוא דורך עליה, וברוזה שהאנרגיה שלו רק כל הזמן עולה. ועוד 9 נגנים, וזה פשוט קסם. אגב, אחרי שהם שרים את התקליט כולו, כל אחד גם מביא את הנמברים החזקים שלו מהרפרטואר. בקיצור, זה נפלא, ובחרתי את איך שיר נולד. מה אורך השיר?
כלום, 2:25.
אז יש לנו, אז בקיצור, תלך לזה.
כן.
התווכחתי פה עם ינון ביום ראשון, שהוא דיברו על עידן המדי, ועל 60,000 כרטיסים, ואיך, אתה יודע, כל החטיארים של היום, ואני אמרתי, תקשיב, אני, מה שאני יודע, הם מכרו פה עשרות רבות של אלפי כרטיסים.
זה טס, זה אף. זה, זה...
150,000, בדקתי אצל המפיקה, הייתי ענת הסגב. כן. ולמי שעוד רוצה ללכת, כי הכל מכור, הם יפתחו עוד הצגות, כי יש איזה 60-70 אלף איש ברשימת המתנה.
וואו, וואו, וואו.
אז נעמת לי מאוד.
תודה רבה.
ואנחנו נשמע את איך שיר נולד, כמו תינוק. בבקשה. יוני רכטר לחן כמובן.
איך שיר נולד כמו הצחוק, זה מתחיל מבפנים ומתגלגל החוצה. איך שיר נולד כמו תינוק, בהתחלה זה כואב, אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים, ופתאום איזה יופי הוא הולך לבד. איך שיר נולד כמו תינוק. שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט ישמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל לפני זה תגידו לי איך שיר נולד.
איך שיר נולד כמו הצחוק, זה מתחיל מבפנים ומתגלגל החוצה. איך שיר נולד כמו תינוק, בהתחלה זה כואב, אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים, ופתאום איזה יופי הוא הולך לבד. איך שיר נולד כמו תינוק.
מחבר 3 מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף 2 חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב 3 כבשים וזורק קוביה של קרח.
לא 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 לא,
עוד שהקרח יחם.
לא 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 לא. בהתחלה זה כואב, אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים, ופתאום איזה יופי הוא הולך לבד. איך שיר נולד כמו תינוק.